ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית וצבי האוזר.
שלום צביקה האוזר.
בוקר טוב בן.
כן, גם המונח בוקר טוב מקבל, אתה יודע, פתאום אתה מדבר עם אנשים מהשבעה באוקטובר, ואתה עושה משהו בשביל מישהו ואומר לך תודה, ואתה אומר לו בשמחה, ואז אתה אומר, שמחה? לא כל כך שורה במעוננו,
שמחה. אין לנו שפה מתורגלת למצב שבו אנחנו שרועים, אנחנו משתמשים בשפה של עד השישה באוקטובר לאירועים שאחרי השבעה באוקטובר.
כאילו, איפה אתה ממקם את הדבר? אתה, במדרג האסונות של העם היהודי, איפה אנחנו? השבעה באוקטובר, איפה ממוקם? ואתה, יש לך תחושה היסטורית.
תראה, קודם כל, השבעה באוקטובר, אין ספק שהמחיר ברמה האישית, ברמה היישובית, ברמה הלאומית, הוא היום ונורא. אבל מעבר לאירוע הזה, בצורה, בראייה אסטרטגית יותר, או פחות אמוציונלית, אם נגדיר אותו ככה, מרכיב, אבן הראשה של התפיסה הישראלית הייתה שאנחנו נגן על עצמנו,
בכוחות עצמנו.
בכוחות עצמנו. ואני שואל את עצמי, אחרי השבעה באוקטובר, אחד, לא הגענו על עצמנו, זה המחדל הגדול, ואם אתה שואל אותי, הקונספציה שהייתה, אם אני אגיד אותה במשפט אחד, זה הכנסת או ההכלה או ההסכמה או עצימת העיניים שאוכלוסייה היא חלק מתמונת המלחמה. זה מה שהיה בדרום. נדבר עוד מעט על הצפון.
זה היה בכוונת מכוון? זה, כאילו, אנשים כיוונו שבשר התותחים יהיה תושבי בערי?
זה היה תפיסה ששוב אומרת, אפשר שהאוכלוסייה תהיה חלק מתמונת המלחמה, אנחנו ניתן מעטפת הגנה. איבדנו את העיקרון הבסיסי שהיה לנו שהמלחמה מתרחשת בשטח האויב. המלחמה מתרחשת בשטח שלנו מזה עשור, רקטות טילים לפני הפלישה הקרקעית מהדרום, ובתפיסה הגנתית ולא התקפית חשבנו שזה בסדר. אגב, מה שקורה עכשיו בצפון, עוד נדבר על זה אולי. אז לא הגענו על עצמנו, זה הסיפור הראשון, והדבר שאותי מטריד בין, ואולי זה לא בשיחה הזאת בשידור, אבל הרבה יותר עמוק, האם אנחנו יכולים להמשיך להגן על עצמנו בעצמנו? וגם פה,
אתה עד שתגמור לדבר אני בורח.
איבדנו את הביטחון.
אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך להגן על עצמנו בעצמנו, וגם רואים את זה עכשיו, הפרדוקס המטורף, שאתה רואה עכשיו את העוצמה של צה"ל, שמתמרן עם שלוש אוגדות פלוס, בתוך רצועת עזה. סופג אבדות, אגב, כי אי אפשר, אגב, זה המתחם המבוצר, המורכב, המסובך ביותר בעולם. עזה, אתה מסכים איתי? לא אמרתי שצביקה האוזר היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שזה האיש שחשוף לכל סודות המדינה, השני במדרג אחרי ראש ממשלה. יושב ראש והחוב, למי שלא יודע, יודע יותר, יותר סודות מהרמטכ"ל, ראש המוסד וראש השב"כ, כי הוא יודע על הכל. הוא המפקח על כל מערכת הביטחון. היית גם חבר כנסת, היית מזכיר מהממשלה של בנימין נתניהו בין 2009-2013, שזה יושב בכל הקבינטים וכולי, ואתה יודע, הפער העצום הזה בין העוצמה של צהל שאתה רואה עכשיו בעזה, וגם המכות הלא פשוטות שאנחנו מנחיתים על חיזבאללה, הוא במינוס 75 לוחמי, איך זה נקרא שם, ברדואן בצפון, לעומת החידלון הנורא הזה של שבת בבוקר, אבל אני לא יכול להמשיך את השיחה בלי להזכיר, וזה הטריגר שלי שביקשתי שתבוא לראיין איתי פה היום, שאתה חפרת ובלבלת את השכל, והצקת, וניג'סת, ונדנדת, וגם די הוגחכת, בין היתר גם על ידי, לאורך שנים עם המאמרים האינסופיים שלך על פירוז עזה. יצאת צודק.
לצערי, מאוד מאוד לצערי, כי אתה יודע, יש את הכתיבה ואת הציניות הפוליטית ויש את המצב. הצדק או אני שמח שהשתנה הדיסקט במדינת ישראל, ומבינים בשלושה ממדים של הציבוריות הישראלית, אין בממד הפוליטי, אין בממד הצבאי ואין בממד התקשורתי, אלה מעצבים את ה הוויה הישראלית, שאי אפשר שאוכלוסייה תהיה חלק מתמונת המלחמה. וזה מה שניסיתי להגיד מ-2014, ההכלה הזאת של הרקטות והטילים, למרות שהיה לנו מעטפת הגנתית פנטסטית, עם מצב אנומלי.
תגיד, אולי אני רוצה עכשיו לאתגר אותך. קודם כל, אתה, הקרדיט הזה שלך על מלא, יש מעט מאוד אנשים שיכולים להגיד, אמרתי לכם בהקשר של עזה, ליברמן אחד, חיים רמון, לזכותו יאמר, כל הזמן אמר, צריך להיכנס ולעשות את זה. בתקשורת הייתי אני, אבל באמת, הכי נמוך במדרג, שכי, אתה יודע, בתור עיתונאי אין לך שום אחריות, שום סמכות, שום כלום. אתה כותב טור, יופי. אבל השאלה היא בכלל אם זה אפשרי, גם עכשיו. אתה יודע, אנחנו מדברים גבוהה גבוהה, אבל אני לא רואה תמונת ניצחון בסיום, אני לא רואה כוח, דרוקר כתב היום מאמר בראשות פיג'י, מי נהל את עזה? מי שמור על הפירוז שם?
בוא נגיד, זו שאלה פחות חשובה, ואני אגיד לך ככה, אני לא מתיימר להבטיח או לוודא מי ינהל את השיעורים או מערכת החינוך בעזה. בפעם האחרונה שניסינו לעצב זאת, זה היה עם אמין ג'ומאייל בלבנון.
סדר חדש
בלבנון. סדר חדש בלבנון, 1982, הבנו שאנחנו לא נתעסק בפוליטיקה ובהסדרים של האויב שלנו.
שם זרענו את זירי חיזבאללה של היום.
יכול להיות, אני יכול להגיד לך דבר אחד, אני, יש לי אינטרס ליבתי אחד, ועליו אני צריך לעמוד, וזה ביטחון אזרחי מדינת ישראל. ואני בעזה מצפה לשלושה דברים בלבד. אחד, כמו שאמרנו, פירוז עזה מנשק כבד, לא יותר רקטות וטילים, וראש הממשלה אמר את זה לפני יומיים שלושה, זה בעיניי.
שאלתי את עצמי מה עובר עליך, לך בראש, כשאתה שומע, ואני מכיר מתוך החדרים כמה נדנד את המאמר הראש מ-2014 ועוד, וכשאתה שומע, ועכשיו נתניהו סוף סוף 2023 וגרמו גילה את זה, מה אתה עושה בבית? צורח, אבל אמרתי לך את זה?
לא, תראה, אני לא צורך, כי אני מסתכל על הצפונה, זה כבר פחות מעניין אותי. פירוז עזה צריך למה שנקרא לנעול את הגרסה הזאת. זאת אומרת, ראש הממשלה פעם ראשונה מתייחס בצורה קונקרטית ליום שאחרי בעזה, מעבר לאמירה הכוללת של מיטוט החמאס, מטרות המלחמה, מה יהיה שם. יש לנו את הפירוז, ועוד שתי נקודות בין, שהן קריטיות בהבנת המשוואה, מה זה אומר פירוז, מה זה אומר מיטוט החמאס. אחד, בסיום הקרבות, יתרת הזרוע הצבאית של החמאס צריכה לעזוב את עזה. אלה שלא ימותו בקרב צריכים במתכונת עזיבת אשף בלבנון של 82.
למי שלא היה בחיים, פלשנו ללבנון, סחבק נסע על טנק לתוך לבנון, לא ניצחנו בזכותי, כאילו יכולנו להפסיד בזכותי, הייתי קצת יותר דומיננטי, ובתמונת, זאת לא הייתה תמונת הסיום של המלחמה למרבה הצער, כי נשארנו בלבנון ודיממנו עוד 20 שנה, אבל בסוף ערפת וכל חבורתו עלו על אוניות ויצאו משם.
שזאת הייתה לטוניס. מטרת המלחמה לטוניס, ואני רוצה לחדד כי אנשים לא זוכרים, יצאו קרוב כ-11,500 אנשים מבירות, אחרי מצור על בירות. ואני רוצה להגיד ככה, צהל של 2023 בעזה, הוא הרבה הרבה יותר עוצמתי וחזק, מאשר צהל של 1982 בלבנון. אם יכולנו לעשות שינוי אסטרטגי בלבנון אז, ולשנות את המצב, ולהוציא אותם מלבנון, צריך ואפשר להוציא את הזרוע הצבאית של החמאס מעזה, ואני אגיד לך בשני דברים. קודם כל, התושבים לא יחזרו לבארי, ולעוטף ישראל, מה שנקרא עוטף עזה, אם הזרוע הצבאית תישב עם 10,000, 20,000 איש שיוותרו, ימשיכו להישאר 4-5 קילומטר מהיישובים. ואתה יודע, כולם מדברים על היום שאחרי, וממשל חדש בעזה, וזה לא יצמח שום דבר חדש בעזה, אם הזרוע הצבאית הזאת תישאר. ולכן, הם עשו בנו שפטים בשבעה באוקטובר, חלק מהעוצמה הישראלית, כל אותו צבא שאתה מדבר, הם ייצאו החוצה. והמרכיב השלישי, שאני גם רוצה לשים אותו כאן, והגיע הזמן לדבר עליו, רצועת ביטחון, כפים כאלו אחרים בתוך עזה, שישראל כבר היום
כן,
צריכה...
כן, זה, לאחר... זה כבר כמעט קונצנזוס, שיהיה פרימטר של פחות 2 קילומטר, לחרסם להם את הטריטוריה, וחתול לא יוכל לדרוך בתוכו.
לא מדבר עכשיו על 2 קילומטר, זה, אני לא מבין בזה כלום. אני רק יודע דבר אחד. אנחנו נסוגנו חד צדדית. ב-2005 כי היינו בטוחים שיהיה סינגפור בעזה, היינו בטוחים שיהיה אסם חיטה בעזה, זה הפך להיות אסם טילים. אנחנו לא מחויבים מבחינת ההסכמים מול הפלסטינים להתייצב על הגבול הבינלאומי. הגבול בינינו לבין הפלסטינים, על פי ההסכמים, על פי הסכמי אוסלו, ייקבע בשלב האחרון של המסע ומתן. וכמו שהייתה... אני לא מדבר על המסע ומתן, אני רק אומר שגם מבחינה בינלאומית אנחנו יכולים להתייצב על קווים חדשים ולהגן על עצמנו במקום שבו אנחנו יכולים להגן עליהם.
אני רוצה להקשות עליך, כי אני מקווה מאוד שהסיפור, אתה משווה את זה עכשיו למה שקרה בלבנון, ואני ממש מקווה שזה לא ייגמר כמו שבלבנון, כי כפי שאמרתי מקודם, תמונת הסיום בלבנון לא הייתה שאשף יוצא ואנחנו עטורי תהילה וניצחון, תמונת הסיום בלבנון זה שאנחנו בורחים מלבנון בשנת 2000, כעבור 18 או 17 שנה, נמלטים מלבנון, משאירים מאחורינו ציודים וצדלניקים ומללים, מקבלים, מחסלים את אבס מוסאווי, ראש חיזבאללה בטיל שיוצא ממסקר, מקבלים את נסראללה, בוא נאמר, יש געגועים מסוימים למוסאווי, למרות שבמערכת הביטחון מאוד אוהבים במרכאות את נסראללה. הוא יריב ידוע, ברור, בהיר, אנחנו מכירים אותו, הוא מכיר אותנו, יש לו כללי משחק, זאת אומרת, זה עדיף על סינואר, על זה בטח תסכים איתי. והשאלה אם זה לא יכול לקרות גם בעזה, נכנסנו, כבשנו, באמת, אתה יודע, די דומה ללבנון, רק על המקום הרבה יותר, והם יוצאים, ובעוד 20 שנה נתגעגע אליהם.
ממש לא. תראה, שוב, הקונספציה ראוי שתשתנה. אחד, עזה מפורזת. מה זה עזה מפורזת? עזה מפורזת זה אומרת שעל כל התחלה של בניין כוח בעזה, ישראל מגיבה באופן לא פרופורציונלי.
כמו ביהודה ושומרון.
בדיוק. זאת אומרת שלא יהיה בהמשך המצב בעזה העתידי, לא יהיה כפי שהיה בעשור האחרון, של תפיסת מקסחת הדשא, שפעם בשלוש או ארבע שנים מקסחים להם את הצורה, שמעתי אתמול את ראש הממשלה אומר, קיסחנו להם את הצורה, שיש בנק מטרות בעזה, זה הרעה החולה, זאת תחילת הבעיה. לא יהיה בנק מטרות, כי ברגע שתהיה מטרה ראשונה, היא תמומש. שצהל אומר, הפצצתי 14,000 מטרות, זאת אומרת, למודיעין היה 14,000 מטרות, שהוא הבין שיש בניין כוח בעזה, ולא עשינו שום דבר. זה לא יהיה. ולכן, המצב שהיה בלבנון אחרי 82 לא יהיה בעזה, עזה תהיה מפורזת, תהיה רצועת ביטחון, שאגב, אני בעד להכריז מראש, תפיסה לוחמתית לעשור, לעשר שנים. אם יהיה שקט שלום ושלווה בעזה, מבחינתי בעוד עשור, אנחנו נעשה הערכה מעודכנת, ונשוב לקו הבינלאומי. אנחנו לא צריכים לבוא ולהגיד, יש לנו איזה שהם סיפוחים וזה, אני שם את זה בצד. הכל אני מדבר ביטחון. אתה יודע, אני אישית, אולי אני אגיד פה איזו אמירה שתחלחל את חלק מהצופים, אני לא מרגיש זר בעזה מבחינה היסטורית, פילוסופית, אבל אין לי פרטנזיות ואין לי תביעות לגבי עזה.
אתה לא מאלה שרוצים לחזור לגוש קטיף.
לא, למעט תפיסות ביטחוניות. אני חושב שאגב, הנסיגה לקו הבינלאומי הייתה טעות, היא בשבעה באוקטובר הבינו את גודלה של הטעות. אני למשל התנגדתי בזמן אמת בצורה מהותית, כתבתי על זה לנסיגה מהתוחמת הצפונית, לא הייתה שום סיבה לסגת מהרצועה הצפונית, התוחמת הצפונית בעזה, למעט התזה שברגע שנסוג עד הקו הבינלאומי, סוף הסכסוך, קץ התביעות, לא יהיו תביעות לפלסטינים בעזה לגבינו, ולכן עזה תתמקד בחממות ותייצא פרחים להולנד. לא יצאו פרחים להולנד.
בוא לא נלך עוד פעם להתנתקות, כי יש לי כבר צלקת במקום הזה.
אז אני לא מדבר איתך מה שהיה. אני מדבר איתך רק מה שיהיה.
צריך לקחת שוב את הרצועה.
שלושה דברים, ונחדד אותם, וצריך כל הזמן כמו בפטישים להקות בהם. אחד, עזה מפורזת, שתיים, יתרת הזרוע הצבאית עולה על אוניות, עוזבת את לבנון, שלוש, רצועת ביטחון. זאת תפיסת הביטחון, זה המינימום ליבת האינטרס הישראלי. עכשיו, מי שינהל את הביוב בסג'איה, או את תוכנית הלימודים בעזה, אם ייווצרו איזה שהם כוחות רלוונטיים שאפשר לסייע להם, נסייע להם. אני לא מתיימר, אני לא מייצר את המינג'ומה אלשטיין.
הבעיה היא שמישהו יצטרך לעשות את זה, ואתה יודע שאין וקום, ואתה יודע שזה יכול להיות או הרשות הפלסטינית, או העזתים, או איזשהו מנגנון בינלאומי. עכשיו אני רוצה להחזיר אותך, רגע, מנגנון בינלאומי לא יהיה, אף סעודי או אמירתי לא יהיה מוכן להתבוסס בבוץ של עזה, ולרדת למחילות שם, ובסופו של דבר, החמאס הוא רעיון, החמאס הוא אידיאולוגיה, ואתה יכול למצוא את עצמך לאט לאט מתקרסם והולך, כי אנחנו עדיין מדינה טכנולוגית, מדינה כלכלית, תהיה פה, יחזור השקט, החיטה צומחת שוב, ובארי וכפר עזה יפרחו, ואתה תגיד מה, עכשיו אני, מלחמה תפרוץ בשביל שלושה קסאמים בשג'איה?
כן, כן. בן, קודם כל, העוצמות הצבאיות של ישראל מול עזה, אי אפשר להשוות אותם, ולכן ישראל יכולה לאורך זמן לוודא שמהאזור הזה אנחנו לא מותקפים. ואני אגיד לך משהו אבל יותר, כי אמרת, יש שלוש אופציות, הרשות הפלסטינית, כן, וזה מי? שאני לא קונה את זה. אני אגיד לך מה. אני מסתכל על סוריה, ומה שהתרחש בסוריה, אחרי התמוטטות שלטון אסד, בחלק גדול מהטריטוריה הסורית. מה שקרה בטריטוריה הסורית, כנראה יקרה בעזה. ואומר, עזה תחולק לאזורי השפעה, זאת הערכה שלי, שיש שם שלטון באותו אזור של הקבוצה החזקה. עזה תמשיך להיות אזור שלא נעים ולא טוב לחיות בו. מה שהחמאס עשה ב-15 שנים האחרונות, גורם לעזה להמשיך בעתיד להתבוסס בבוץ, ועזה לא תהפוך להיות אוכלוסייה שבקצה המסלול
יתעשה ריסייקלים של פלסטיק. אני מסכים איתך, השאלה היא, אתה קצת יותר מדי לדעתי אופטימי, אזורי השפעה, לא אזורי השפעה, בסוף זה רצועה קטנה, זה לא סוריה ענקית, פי כמה וכמה מישראל, עם מדבר פה וקורדים שם, זה רצועה קטנה, ובסוף יהיה שם איזה מוכתר, אני בכוונה חוזר
למספר מוכתרים.
ובסוף הוא יהיה גם חמאס.
תראה, אני לא יודע אם הוא יהיה חמאס, אבל בסוף, גילוי אחד של בניין כוח שמופנה נגדנו, על ידי ה-F-35 הישראלי ייתן מענה. יש לנו מענה מלא מלא לכל התחלה של התגרות הזאת. רק צריך להפעיל את זה.
להפעיל את זה, טוב. בוא נגיד שלום טל אברהם, כתב צבאי ופרשן צבאי מעריב רדיו 103, בוקר טוב טל.
בוקר טוב חברים.
טוב, קצת לפני הכל, תסכם לנו רגע את הלילה.
הלילה, כמה זירות, כן? בסדר במה יכול להתפתח, אבל בדרום הפעילות היא כרגע היא פעילות שבאה בעיקר בשכונות, בערים, בשאטי, עדיין זה מערבית ג'בליה, תל אלאווה וגם רימאל, זאת אומרת גם בפנים, לא רק קו החוף. אנחנו כבר רואים פעולות שהן פעולות של מעשה, הן סוג של תיאור. אחרי שיש הרבה מאוד כוחות בשטח. מה זה אומר? תיאור, זה אומר בעיקר פעולות שבה אתה כבר הולך ליעדים מסוימים ומחפש ממצאים, הגיעו לאיזה פעיל ג'אד איסלאמי בכיר שבבית, בוא נגיד, בחדר המשחקים של ילדיו, מתחת לקר של המיטה של הילד, אז אתה מוצא אמצעי לחימה וכדומה, אתה רואה פירי מנהרות. דרך אגב, זה שלב מסוכן מאוד, כי זה שלב שבו חמאס עובר כבר ללחימת גרילה, זאת אומרת, לצד ההפגעים והפגיעה בקווי ההגנה והגדודים שמשברו שם, הכל בסדר, הכל נכון, אבל הצטרדותו של חמאס זה גם ניצחונו, וזה רק העיר עזה, תזכרו שמרכזי הכובד הצבאיים נמצאים במקומות אחרים, ולכן לצד הפעילות החשובה שצהל מנהל שם, צריך לזכור שגם חמאס ימשיך להילחם שם רק בצורה אחרת, ולכן ראינו את שני הלוחמים של חטיבת הקומנדו שנפלו אתמול לקצין הרב סרן והלוחם, זה כבר מאפיינים די דומים למה שמדברים, אחד בהתקלות קרובה, שני ממיתן חבלה, יום לפני איזה 551, חטיבת, באמת חטיבה מובחרת של המילואים שיש לנו, ולא רק במושגים של מילואים, עם פיר ממולכד, יכול להיות שבהמשך נראה אולי אפילו פיגועי התאבדות, התאבשות לאזרחים, זאת אומרת, הלחימה בעיר עזה עצמה, זורגת, בתי החולים, שלדעתי כבר כמרכז קובץ צבאי, מה שהיה שם היה שם, ויש לזה כמובן את חשיבות הדעתית גדולה, אבל אני אופתע לדעת שבאמת מרכז קובץ צבאי עדיין רלוונטי שם, מתחת לאדמה של שיפה, אבל זאת זירה אחת. הזירה השנייה, ראינו כבר אתמול את העצימות, ואיך היא ממהרת לתפוס את תשומת ליבנו, זה הצפון, אז היום כבר מוקדם איזה ירי אחד כזה, לשטחים פתוחים, באזור גרנות, אזור זרית, אבל בעיקר אנחנו רואים משבוע לשבוע איך הזירה הצפונית מול חיזבאללה הולכת ותופסת נתח יותר משמעותי בזירת המלחמה הכוללת, והסיכוי שבסופו של דבר נגיע שם למלחמה ישירה, או לפחות בימי קרב עצימים הרבה הרבה יותר, זה סיכוי שהולך וגובר ככל שהימים עוברים, ככל שהלחץ על עזה גובר, וככל שיתקדמו בעזה, אולי גם לאזורים אחרים, לכן צריך להסתכל על המלחמה עצמה, לא רק דרך העיניים של רצועת עזה, אנחנו 38 ימים, יש איזושהי שבלונה מסוימת שעבדה טוב לצהל, אתה רואה את זה בפעילות הקרקעית המאוד מאוד מוצלחת, אבל זה קצת טקטי.
השאלה היא מתי זה הופך לדשדוש, טל, כי בסוף הם כנראה באמת מסתפקים בהסתתרות במחילות. החיכוך הוא קיים, אבל הוא לא דרמטי. זאת אומרת, אין קרבות גדולים, אין גדוד או פלוגה של נוחבה שמסתערת. הם צצים מהמחילות. לפעמים יש קרב באיזה בית ספר, וכאילו, האם יש לנו... מה ההמשך של הדבר הזה?
אז לכן, שאתה מסתכל רגע, רק אנחנו שמים רגע פוקוס רק על זירת המלחמה בדרום, ורק על עזה לשנייה, למרות שזה כבר רב זירת מי מזמן, אז הרציפות וההמשכיות היא סיפור המשחק, וסיפור המשחק הוא לא רק בעיר עזה עצמה. אמרתי לכם, השלב בעיר עזה הוא חשוב, אי אפשר יהיה לתאר את כל העיר עזה מטרור, אבל מבחינת מרכזי כובד צבאיים, חמאס הוא ממש לא רק העיר עזה, אין לי יכולות לתת הצעות, ומה צריך לעשות, והלוואי והיה איזה חיסול ככה, קסם מלמעלה, שפתאום מקצר את הדברים, אבל נדמה לי שבריאה מערכתית, שרשעונים נוספים עובדים כל הזמן, וסוגיית החשופים בטח לא הופכת להיות פשוטה יותר, והסוגיה האמריקנית לא הופכת להיות, מה שנקרא, פחות מורכבת מרגע לרגע, נדמה לי שאל מול מה שאמרתי, תחת זה שצהל באמת התפס בצורה מרשימה וכדומה, ומה שלא תרצו, נדמה לי שאנחנו מתקרבים לנקודה שבה ישראל תהיה זו שתצטרך לשנות משהו באותה שבלונה, כי אחרת אנחנו יכולים להיכנס לאותה תחושה שאתה אומר של דשדוש.
טל, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בואו נתן למאזינים שלנו איזושהי תמונת מקרו, כי באמת בהישגים הטקטיים הם מאוד מאוד מרשימים. אני כל הזמן מנסה להבין איפה אנחנו בציר אל מול מטרת המלחמה שהיא מיטוט החמאס. מיטוט החמאס בעיניי שלושה דברים. אחד, התרסקות והתמוטטות הפיקוד ושליטה של החמאס. שתיים, הפסקת יכולת השיגורים. שלוש, התחלה של קנייה של לוחמי הזרוע הצבאית. דגל לבן לא של אזרחים, אלא של לוחמים שיוצאים ונכנעים. האם מי מבין המאפיינים האלה של מיטוט קיים? ואם לא קיים, האם בעצם מה שקרה שהחמאס נסוג מצפון הרצועה, פחות או יותר לדרום הרצועה, מה אתה אומר על זה?
קודם כל הייתי הולך במושגים של פירוק יכולות חמאס, גם צבאית וגם שלטונית, זאת באמת מטרת על. היא עוברת דרך כמובן לא וחטופים, זה יחד עם החטופים, או לפני, אחרי, תוך כדי מה שתרצו, אבל אי אפשר, אם למעשה לא הצלחת להביא את החטופים, אז זה אומר שלא עמדת בפירוק החמאס. צריך להבין את המסקנה הזאת, וככל שהימים עוברים, זה הופכת להיות משימה יותר ויותר מורכבת, ויותר ויותר כואבת. עזה עצמה, העיר עזה, אין לי ספק שבתוך ההיבטים הללו ששאלת, יש משמעות, כן? זה לא, זה מרכז כובד משמעותי, היו פה הרבה גדודים, יש פה הרבה הישגים, אבל הישרדותו של חמאס הוא ניצחונו. כאילו, מי שהולך למערכה כזאת ופותח מלחמה כזאת מול ישראל, מבין גם את העוצמות הצבאיות. והוא משחק פה הרבה מאוד על ההיבט של המשמעות של הזמן. כלומר, זה אחד. שתיים, כאשר מדבר על יכולות חמאס, אני לא יכול להתנתק מהבנה מה הם מחנות המרכז של חמאס, מה משמעותם, כן, האזורים האלה של מואזי, והאזורים של אלבורג', ואחרי זה אני הולך לאזורי חניונס, ורפיח, והמנהרות, זאת אומרת, כל מי שמבין את זה, מבין שאנחנו בשלבים מאוד מאוד ראשוניים, לצד ההצלחות, אלא באמת, יקרה פה משהו מפתיע, אנחנו נראה נקודות שחמאס תיכנה, נקודתית, ראינו ש... אתמול עצרו 20 שבועים, אני רואה את
השלל שמוטעים. בשורה תחתית, אל, אני רוצה בכל זאת משפט על הצפון, הייתה אתמול תחושה של חציית קו, זאת אומרת, מטווח של חיזבאללה, 10 נפגעים אזרחיים, מכוניות שרופות, זה נראה קצת כמו עזה פתאום. השאלה היא עד כמה ישראל תמשיך להכיל את האירוע הנוכחי.
זאת הרי השאלה. זאת באמת השאלה, הרי סוגיית מה שבדיוק פתחתי, על ההיבט הזה, כל כך מורכב, להחליט מתי אתה עוצם אותה שבלונה שעבדה לך במשך תקופה, אמרת, לא יפריעו לי בעזה כדי להשיג את המטרות שעכשיו נדבר אליה האוזר, בדיוק על המשימות הללו. מצד שני, מתחילה להתפתח הבעיה בצפון, שהתמודדת איתה לא רק, כי הגעת להרבה הישגים, נניח טקטיים, כי החיזבאללה היה... לא היה מוכן ליכולת שלך לסגירת מעגלים על קוליות מנטט, ועשית לו שם 70-80 הרוגים, וכו וכו, אבל זה טקטי. עצם העובדה ששלחו לך כלי טייס בלתי מאויש, כן? שיוצא מסוריה, נכנס דרך ירדן, בסוף פוגע בבית ספר צהלים, באלת, רק על זה, אם היינו מבודדים אירוע, זה כנראה הייתה פתיחתה של מלחמה. נכון. הסיפור של הכתב"מים הוא סיפור מאוד משמעותי, לדעתי חיזבאללה כבר גם עושה ניסוי כלים, כי אנחנו יודעים שמלחמה הסיפור הכלים
מביא תימושים. אני מתפרץ עליך.
אני רק אסיים, ורק אני אסיים את זה באמירה, תראו, חיזבאללה הבין ולמד תוך כדי תנועה את היכולות שלנו אל מול הנמצאת שלו. ולכן אנחנו נהיה חייבים ליצור את הדרך
בקצרה,
להעמיק את הפעולה ואת המדרגה.
שאלה אחת, כי היה לנו הרבה שיחות על שומר חומות. האם לא מתרחש בצפון חיזבאללה פעולה של צריבת התודעה הישראלית, כאילו אנחנו נותנים מענה מהותי וחזק, במקום צריבת תודעת החיזבאללה, וזה בסיפור בקטנה לצריבת התודעה הישראלית, פוסט נגיד שומר חומות, שהיה ניצחון גדול והחמאס מורתע ומוכנע. מה אתה אומר על זה?
אני אגיד את זה מדרך דף הפקודות של צה"ל, ופה אולי יהיה משהו שונה בסוף, כי אנחנו רק בתחילה של מערכה כנראה יותר משמעותית, שיכול להיות מאוד שהזירה המרכזית תהפוך להיות הזירה הצפונית, או לאט לאט, או אפילו בבום אחד. דבר אפשרי. ולכן, שאני רואה שמטרת המלחמה, כן, אנחנו עוסקים בעיקר בדרום, אבל מטרת המלחמה היא גם ברורה, וזה שלא ייתכן שיהיה מצב שבו זה ייגמר, ברגע שזה ייגמר, שחיזבאללה ורדואן נמצאים על הגדר, אלא לכל הפחות, לאחר הליטני, לצורך העניין, בין אם זה מדיני ובין אם זה צבאי, זאת כתיבה על מסמך צבאי שמשמעותה שיש גם צו התחייבות בו. זאת אומרת, זה לא רק איזו אמירה. ולכן אני חושב שההבנה היא הבנה כזאת, שזה לא יכול להיגמר, והרתענו אותם, פגענו בהם ב-70-80 וכדומה, ולכן אנחנו נצטרך פה הכוח. זה לא הולך להיגמר כנראה רק בדרום, אנחנו כבר רואים את זה בפרט.
טל, אנחנו אוהבים מאוד לדבר איתך, אבל באירועים הנוכחים אנחנו מקווים לא לדבר איתך יותר בתוכנית הזו, היום לפחות, בסדר?
כן, גם יש אינטרס כזה.
בדיוק. תודה.
תודה רבה.
יש לנו עוד השעה גם את המילואימניק. יש איזה מילואימניק שאתה מכיר, איך קוראים לו יועז זנדל? הוא מכר לנו שנים שהוא בשייטת. לדעתי יושב עכשיו עם הפויקה שלו בקריה. אני לא אומר את זה מידיעה.
יועז, אל תראה אותו, הוא אפילו עשה שפם.
וגם עם ראש המועצה האזורית מרום גליל, אפרופו מה שקורה בצפון, שם הדובב זה אצלו, וגם עמית סופר שלום.
בוקר טוב.
ראש המועצה האזורית מרום גליל, נכון? איפה זה מרום גליל?
מרום הגליל, 24 יישובים, זה מתחיל מגבול הלבנון, אזור דובב אביבים, אלמה, דלתון, רחניה, קרם בן זמרה, מועצה שפוסה על שטח מאוד נרחב עד לבנים שממש...
כמה תושבים?
17 אלף תושבים, מועצה מגוונת, מעניינת, משפחתית, כקומונה אחת.
ואתמול גם היא קצת בערה, הדובב זה אצלך, התמונות כן. נראו באמת כמו, לא רוצה להגיד, סומליה, בלק הוק דאון, מכוניות עולות באש, כאילו היית שם? אני מניח שכן.
כן, הגעתי לתחילת הזירה ואז סגרו את המקום. קודם כל, בהזדמנות הזאת אני כמובן רוצה לשלוח חיזוק למשפחות של הנפגעים והפצועים. צריך לומר שיש כאן מציאות מאוד מורכבת כאן במרום הגליל, כמו בעוד רשויות בקו העימות. אנחנו מתמודדים יום-יום עם מצב מלחמה מתמשך. צריך להבין שהמציאות של התושבים שלנו היא בלתי נסבלת. התראות, חסימות, פעילות חינוכית בתוך מקלטים, וזו השגרת החירום שלנו. ישנם יישובים שפונו כמו אביבים ודובב, ושם אני אומר שאם זו אמירה גם מהתושבים, שאם לא תושג הכרעה ברורה בגבול הצפון, אני לא רואה איך תחושת הביטחון יכולה בסופו של דבר לחזור לאותם תושבים. וצריך לומר שמדובר פה על אנשים עם חוסן, ושעברו דבר אחד או שניים בחיים.
בן, אני חושב שזאת הנקודה, מה ששמענו עכשיו, ואיך אומרים, the rest is the details, are the details. אי אפשר להמשיך בקונספציה, ואני כל הזמן אומר, ממסגר את הקונספציה שאוכלוסייה יכולה להיות חלק מתמונת מלחמה עתידית. זאת הייתה התפיסה המוטעת של צה"ל, זאת הייתה התפיסה המוטעת של הדרג המדיני, אמרו ניתן מעטפת הגנתית אופטימלית, מערך הגנה רב שכבתי של טילים, גדר של מיליארדים, מקלוט ומיגון אופטימלי, ובקרות אירוע פינוי יישובים. זאת הייתה, זה היה המענה הישראלי בדרום, זה המענה הישראלי בצפון, אי אפשר להמשיך עם זה. אי אפשר אך ורק עם תפיסת
ההגנה הזאת. אני מניח שאתה מסכים, עמית, ואני גם מבין שאתה אחיו של השר אופיר סופר, הציונות הדתית.
נכון. תראה, אין ספק שאני, האירוע למעשה מאותה שבת ארורה מהשביעי באוקטובר, שינה פה. שינה פה, כמו שאמרתם, קונספציה, תפיסה, למרות שאותו תרחיש ייחוס שהיה בדרום, זה התרחיש הייחוס שהיינו אמורים להיות מוכנים אליו כאן, ואוי ואבוי לנו אם זה באמת חלילה היה קורה פה. צריך להבין, לומר מעבר לזה, זאת אומרת, יש פה את היישובים שפונו, כמו דובי ואביבים, אבל יש פה יישובים נוספים שנמצאים בסמיכות לגדר, שכרגע הם נמצאים, אתה יודע, לא כאן ולא כאן, אני קורא להם יישובים כלואים, הם מנהלים פה שגרת חירום, כל מערכת החינוך שלנו למעשה פועלת במרחבים מגונים, הצירים הגעה אליהם הם צירים מאוימים, אין יכולת באמת לנהל כל מערכת, התושבים נמצאים רוב היום בבתים עם הילדים, אין יכולת לנוע לצירים, וזו השגרת היום יום, מתעוררים עם מדי פיצוצים, נרדמים עם מדי פיצוצים, ילדים עם חרדות, עם חששות, מנגד אנחנו אומרים אוקיי, אנחנו ניתן פה את החוסן, ניתן את האפשרות לצבא, לממשלה, אבל אנחנו כבר חודש ימים במציאות הזאת.
ואותה צריך לשנות.
אותה צריך לשנות, ואני אומר שוב, אני מבין, יש עוד גזרה בדרום שמכנסים להגיע לשם להכרעה, ואולי בשלב הבא מתכוונים להגיע גם לחזית הדרומית, אבל צריך להבין, לחזית הצפונית, אבל צריך להבין שיש כאן מלחמה לכל דבר ועניין.
יותר מזה.
ויש פה תושבים עם חרדות, עם חששות.
כמה מתוך התושבים שלך פונו וכמה עדיין בבתים?
למעשה, בסך הכל רק שני יישובים פונו. כאשר שנו 10 יישובי קו עימות שסופגים את זה יום יום. זו ההתנהלות פה. וממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה. אם באמת הם מחכים כרגע להכרעה, ואני מניח שהמלחמה תימשך עוד זמן, צריכים לראות מה עושים עם התושבים האלה. אנחנו בהחלט רוצים לתת פה עורף חזק ולחזק את הממשלה, אבל בסוף החוסן הזה נשחק. מעבר לזה, יש פה גם הפרנסה, תושבים פרנסים בעיקר מחקלאות ותיירות. הם קיבלו פה מכה אנושה.
ואי אפשר יהיה לחזור. בן, אני רוצה לחדד דבר. תראה, יש התחייבות, גם של ראש הממשלה, גם של נתניהו, גם של גנץ, גם של אחרים, ביום השני, ביום השלישי, לשינוי אסטרטגי במזרח התיכון. אנחנו זוכרים את האמירה הזאת לפני 30 יום. זה צריך להמשיך ולהבין שזה ההישג הנדרש. עכשיו, תראה, האיום המיידי, המהותי, הגדול, הסכנה המיידית העומדת לפתחה של מדינת ישראל, היא סכנה מצפון. היא כבר לא סכנה מדרום. צריך את עזה, מה שקרה לסדר.
הסכנה מדרום כבר קרתה.
הסכנה מצרתו, בדיוק, שמה שילמנו את המחיר מלא מלא. האירוע הוא צפוני, אי אפשר לעצום עיניים. עכשיו תראה, בצפון יש הפרה נמשכת של ההחלטה הבינלאומית של פירוז השטח עד הליטני, החלטה 1701 של מועצת הביטחון, אנחנו לא יכולים להשלים עם המשך ההפרה הזאת. אני מאוד מקווה שהשיחות עם האמריקאים, לצד התאום עם האמריקאים על מה שמתרחש בעזה, חייבים לעשות תאום באשר לאיך תיראה תמונת הסיום של האירוע העזתי, אבל בחזית הצפון. אי אפשר יהיה לחזור לאותה נקודה של השישה באוקטובר.
אז מה אתה אומר על זה, עמית? יש לך הרי קשרים בממשלה, אתה אח של שר.
תראה, בסופו של דבר, אנחנו מרגישים פה, ואי אפשר להתעלם, מן סוג של מדיניות האכלה. בסופו של דבר, אתה רואה שיש ירי, וצהל מגיב בירי נקודתי, ובזה סוגרים את האירוע. חייב לעשות פה מעשה, כמו שנאמר קודם, להרחיק אותם מעבר לליטני. אין אפשרות אחרת לקיים פה את החזית הצפונית. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי אחרי הסיפור של 7 באוקטובר, חייבים להבין שאם לא נרחיק אותם מעבר לגבול של הליטני, אני לא רואה פה מציאות שאנשים יוכלו לנהל פה את
שגרת חייהם. ואתה רואה ממשלה שיכולה, שמסוגלת אחרי חודשים של מערכה מאוד די מדממת, אנחנו שילמנו כבר מחיר, גם אם נתעלם לרגע מהשבעה באוקטובר, יש לנו כבר כמה, 30 ומשהו חיילים הרוגים בתמרון, אתה רואה את הממשלה מסוגלת עכשיו לעבור, נניח שסיימנו או לא סיימנו, לעבור צפונה, להתמודד עם כוח אש של 150 אלף טילים ורקטות, חלקם מדויקים?
תראה, זה אגב, אני חושב שזה מה שנקרא אין ברירה. אני לא רואה גם ברירה אחרת. אני לא רואה ברירה אחרת. אי אפשר להשאיר את המציאות כמו שהיא היום. זאת אומרת, מדינת ישראל, אם היא מחליטה שהיא לא פועלת בחזית הצפונית, היא צריך לראות מה היא עושה עם כל היישובים כאן. זאת אומרת, אני לא רואה אפשרות אחרת. אני רק מניח שהכוונה היא כרגע לסיים את הזירה הדרומית, ומיד לאחר מכן לעבור לזירה הצפונית. אבל מנגד גם צריך להבין, אני רואה שגם החיזבאללה כל פעם בודק את הגבולות שלנו. כל פעם יורים ירי, בהתחלה לירי, לכיוון יעדים צבאיים, זה כבר עובר ליעדים אזרחיים, וכל פעם הם בודקים את הגבולות שלנו. אני שמעתי את האיומים של ראש הממשלה, ואנחנו נקה ונקה, אבל בינתיים החיזבאללה עושה את שלו, ואנחנו פה משלמים שכר.
בן, אני רוצה להגיד, או לשאול שתי שאלות קשות, או שתי אמירות קשות.
רק נסח אותם קצרות.
אני נסח אותם קצרות. אחד, הדיון הזה, מה יהיה בצפון, האמת היה צריך להתנהל לפני חודש. אני כתבתי, ביום השביעי, או בערך ב-15 באוקטובר, לפני חודש בדיוק, אמרתי, חיזבאללה תחילה. היה צריך, אם אנחנו בסוף נסיים את האירוע הזה...
כשאתה מוכה בדרום לחיזבאללה תחילה?
שנייה, כן. כי אני חושב שבעזה, את המחיר כבר שילמנו, היכול שלנו להתמונד בעזה, אחרי פתרון בצפון, היא יותר קלה. עכשיו, אני לא שמתי את זה בסימן קריאה, אני שמתי את זה בסימן שאלה, אז... אף אחד לא דיבר על זה. היום, אם אנחנו נסיים את האירוע הזאתי במלחמה בצפון, יכול להיות שכולם יבינו שהיינו צריכים קודם כל לטפל באירוע הגדול בצפון. הדבר השני, ואמירה השנייה הקשה, תראה, יש כ-150 אלף רקטות וטילים בצפון. אנחנו לצערי נתמודד איתם, הם לא יחלידו. אני מאוד מקווה שאנחנו נתמודד איתם במועד שאנחנו נבחר, ולא במועד שהם יבחרו.
עמית, מסכים?
אני מסכים. אבל צריך גם לומר שיש דברים נוספים שהמדינה צריכה גם לשים פה. יש פה גם פערי מקלוט ומיגון מאוד משמעותיים כאן בצפון. והתרחיש שיהיה כאן הוא אפילו לא דומה למלחמת לבנון השנייה. ובהחלט צריך לשים את הדברים כאן על השוחה, שבאמת נכנסים למערכה, היא מערכה מאוד משמעותית. היא לא תהיה דומה אפילו לזירה בדרום. אני כן צודק, שאני כן חושב שנכון היה להתחיל בדרום, כי שוב, שיש לך חטופים ויש לך שבועים, עם כל זה ששילמנו את המכה אז, אין יכולת כרגע להגיע, להתעסק בצפון ולהותיר את השבועים כרגע באופן הזה. זה נכון היה, אני חושב, לטפל בדרום. אני גם כן חושב שלמדינת ישראל יש את היכולת לטפל גם בשתי חזיתות. אבל שוב, אני קטונתי, יש אנשים שמבינים, ויודעים זה, אבל אני אומר שוב, שברגע, לא צריך גם לחכות, ברגע שאני צריך להגיב, את צריך להגיב במלוא העוצמה, כדי באמת לבצע הרתעה, כפי שצריך כאן בזירה הצפונית.
הגיע הזמן, עמית צופה, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, תודה.
תודה רבה.
ועכשיו הגיע הזמן להגיד בוקר טוב לתאומך, זה מחולק אצלכם בדרך ארץ, זה היה השם של המפלגה, נכון? זה שמדבר וזה שלוחם.
תשמע, אני חושב שיועז הוא גם מדבר וגם לוחם, אבל...
יועז הנדל, סגן אלוף במילואים, דוקטור, כמה קרדיטים יש לו, הוא התנתק לנו בדיוק, ואפילו שר תקשורת לשעבר, תשמע, יש צבר לו קרדיטים.
הוא לא סיים את המלאכה שם, אז הקו מתנתק.
ובדיוק, בגלל ביצועיו הכושלים כשר תקשורת, אז עכשיו אין קווי סלולר כמו שצריך. יש לך מושג בכלל איפה הוא, מה הוא עושה במילואים, או שהוא...
תראה, הוא בדרום, אני רואה תמונות שלו, והאמת היא שקופץ לי קורן בראש.
הנה הוא על הקו. יועז, אתה איתנו?
כן, אהלן.
ניצלנו את זה שנפלת כדי להכפיש אותך קצת פה, שלא בפניך.
נפלת מהקו, כן?
מעולה, מעולה.
תגיד, מה נשמע?
שלום יועז.
אהלן, אהלן, מה העניינים?
תגיד לנו אתה.
אני בסדר גמור, אני בסדר גמור, עובדים קשה, וזה ארוך כבר. אתה יודע, אתה יוצא למילואים, אתה חושב שזה נגמר מתישהו, אבל זה לא נגמר. אבל זה המקום שאני מרגיש בו הכי טוב.
זהו, במילואים, בדרך כלל שירות מילואים, אתה מקבל צו מתאריך זה וזה, התאריך זה וזה. עכשיו, הצו שלך עם מה שנקרא כמו הכרטיס הפתוח לחוץ לארץ. אתה יש...
לגמרי.
תגיד, יש לנו אוויר להיות שם, הצהל אומר שנה. אני לא מאמין שאפשר להזיק את המילואימניקים תקופה כזו.
תראה, אני לא יודע, אתה יודע, אני מכיר את הסיפורים על העבר שהחזיקו ביום כיפור לתקופה אחרי המלחמה ומלחמת ההתשה. אני יכול להגיד לך שאני פה, אני חי בתוך המילואימניקים ויש פה אנשים מדהימים וכל אחד, אתה יודע, עושה משהו אחר במשק, הם מכירים את כולם. מכל דבר, מגנן בגן ילדים ועד מנכלים פה של חברות, וזה אירוע מאוד משמעותי למשק, אבל לא פחות משמעותי פה זה הרוח. והאנשים האלה שנמצאים כאן יש להם רוח אדירה, שאני רואה אותה כל יום.
הם גם מבינים שאם לא נעשה את העבודה לא יהיה משק לאורך זמן.
זה גם נכון, זה גם נכון, אבל אני מנסה פה, זה לא פשוט, אני מנסה פה לעשות הפרדה בין הרקע שלי ומה שאני עושה בדרך כלל בחיים לבין המשימה הצבאית והמחויבות הפיקודית שלי, וזה לא פשוט, אבל אני בעיקר מתעסק ברובד הזה של המשימות הצבאיות.
תגיד, מה אפשר להגיד על המשימות הצבאיות שלכם? למי אתה שייך שם? 162, 256,
אלה האוגדות שנמצאות שם. אני אגיד מה שאני, אני פה נמצא עם כמה צוותים ומתעסקים למצוא כל מיני דברים בסריקות, בשטחים פתוחים, ואני נמצא איפה שצריך אותי עם הצוותים האלה.
למצוא כל מיני דברים. וכשאתה אומר צוותים זה של היחידה, ליחידת על המקור שלך, של שהיית 13?
כן. גם, היום לא עובדים, אף כוח לא עובד בנפרד, הוא עובד עם נגיד הרכב מלא כדי לתת פתרון לכל מה שצריך.
ביחד ננצח.
כן, 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 האמת היא שהעבודה המשותפת של הכוחות כאן משמעותית, ואני, בן, אני חייב לך להגיד, אני, הדבר שהכי, אני יוצא איתו מהמלחמה זה השריון.
אני נשבע לך שאני סנטימטר הייתי להגיד לך, עכשיו תן כבוד לטנקים, כי כולם עושים את זה.
לא, מה זה נותן כבוד? תקשיב, אני...
לא, אתה מבין, אתם שמים את הסנפרים המגוחכים האלה ויורדים לים, כאילו...
וסוגרים חטיבות שריון, אתה מבין מה...
זה מעצבן נורא.
אני רואה פה חטיבות, אני לא יודע, אתה יודע, לציין בגלל בם, אני לא רוצה לציין, אבל
לא, יש, אומרים גם 188 וגם 401, הכל בתקשורת, הכל בחוץ, מותר.
יש פה חטיבות שעובדות מדהים, באמת, אני עובד בעיקר, אתה יודע, עם רמת הגדודים והממפאים, ואנשים מדהימים, ובכלל יכולות.
אז איך זה עובד? אני הייתי לפני כמה ימים במרכז האש של אוגדה 162, ראיתי את זה מתוך קרון ממוזג, שזה מדהים, מיכאל האוויר, ממטסים של 60, 70 ו-80 מטוסי קרב שמכינים את התא השטח הבא, דרך מסקרים וכתממים והארטילריה ורומח, עד רמת הטנק ומפקד הצוות בשטח. איך זה נראה מהגובה מהקרקע?
הרבה אבק, שחודר לכל מקום. אני פחות מים, יותר אבק, אבל עבודה מדהימה. באמת, אנשים מאוד רציניים, עם בחולות מקצועיות אדירות, מגיעים לכל מקום, ואני כמי שעם רגליים על הקרקע, וחיילים על הקרקע, הם נותנים ביטחון מלא במשימה, ורואים גם...
תראה צביקה, כשהוא היה שר, הוא החפר שעות, והרזולוציה של הסלולר, ו... עכשיו הוא קורקטי, עבודה מדהימה, זה כמו מדהימה. הילדים שחוזרים מהגן, איך היה כיף.
אבל בן, תראה, יועז באמת משקף צורה אופטימלית, את הרוח המדהימה שיש לנו בשטח, ואתה נתת דגימה לגבי הטכנולוגיה האדירה שעומדת מאחורי אותה רוח. ולכן אני כל הזמן חוזר ואומר, אנחנו יכולים להביא לשינוי אסטרטגי בעזה. אותם דברים שאמרתי לך, פירוז עזה, הוצאת הכוח הצבאי.
צביקה, כבר השתנה. שנייה,
רגע, יועז, ולכן רק צריך להאמין בעצמנו, להאמין בעצמנו שנביא שינוי.
דבר, יועז.
אני אומר, אנחנו כבר, המציאות השתנתה, בכל היבט. אני אומר לכם, גם אני השתניתי, אני לא אותו בן אדם שהיה לפני, אני, התפיסה שלי אחרת, קונספציות נשברו.
אתה זוכר את שיחותינו, יועז, לפני חודשים.
כן, כן, מדינת
אתה יודע, אני אמרתי ליועז, בן, אני ככה יגלה, איך אני אגדיר את זה? יועז מאוד התבאס. שבסוף המציאות הייתה שלא היינו בכנסת בסיבוב הזה, ואמרתי לו, אז אל תתבאס, הולכת להיות מלחמה גדולה, אנחנו לא נהיה שם, מי שיהיה שם, יש לו את האחריות, קח את זה ככה, יועז לא האמין,
ניצלתם באור שיניכם הפשלה הזו.
אני בגישה אחרת, אני אחראי, אני קודם כל אחראי על מה שיש, ומה שיפה פה בעיניי, וזה אולי ה... הדבר הכי חשוב, אנשים פה שנמצאים כאן לוקחים אחריות, לוקחים מנהיגות, והמנהיגות התחילה פה מלמטה, אתה רואה מתנדבים שלוקחים אחריות, ומחלקים בהתחלה בעיקר חילקו מזון וציוד, ואתה רואה מילואימניקים שלוקחים אחריות, ומגיעים ולקחו משימות ופיקוד, ואתה רואה מפקדים שלוקחים אחריות, ובעיקר מנהיגות זה לקחת אחריות, גם על הדברים הטובים, גם על הדברים הרעים, ואנשים פה לוקחים אחריות, אני לא מתעסק עם מה שקורה בירושלים, לא מעניין אותי, אני גם עושה קאט בכוונה בראש, בעיניי, מה שאני רואה כאן זה מנהיגים.
ולמה התכוונת, כשאמרת, גם אני השתניתי?
אני מבין, אתה יודע, אנחנו התבחבשנו הרבה זמן על כל מיני ויכוחים, שבעיניי לא מעניינים. אותי מעניין עכשיו רק איך בסוף מדינת ישראל מחזירה את התושבים ולא מאיימים עליהם. אנחנו השארנו פה אנשים עם איום על החיים שלהם, ונכשלנו בזה, וזה אסור שיחזור, ואני מבין שרצועת עזה לא יכולה להיות אזור שמאיים על אזרחים שלנו. ולכן אנחנו נעשה כל מה שאפשר.
תגיד, הסתובבת בעוטף?
גם, בהתחלה בוודאי, גם בעוטף.
מה התחושה של אחד כמוך, בכל זאת עברת כמה דברים בחיים, הקצין בשייטת 13, פתאום לראות את כל שחיות החמדה, הקיבוצים היפהפיים האלה, ולא רק הקיבוצים, סדרות שכל תחנת המשטרה שם נחפית, לראות את הדבר הזה בישראל העוצמתית, הריבונית, מה עובר לך בבטן?
תשמע, זה דיכוטומיה מטורפת. אני הגעתי ישר בתחילת המלחמה לבארי ולכפר עזה, וזה מראות שבחיים לא ראיתי, ואני כבר לא ילד צעיר. מראות מאוד מאוד קשים, ולצד זה אתה רואה פה את האנרגיה המטורפת של עם ישראל, ואתה רואה את הגן עדן הזה שהיה פה עד לפני רגע, וזה יכול לשבור את הלב. אני מתמקד במשימה, זה נתן לי הרבה כוח לשים את הדברים במקום שנוח לי בראש, אבל אתה יודע, לא יכול להימנע. בקיבוץ בערי זה, לקחתי את הבן שלי לבר מצווה, קוראים לו בערי, אז עשיתי איתו סיורי בר מצווה, ולקחתי אותו לכאן, וישנו פה לילה, וסיירנו פה בבערי הישנה, לפני האירוע.
יש לנו גם עכשיו בתחנה זעתות בשם בערי.
מדהים.
הבן של סער.
אז אתה יודע, פתאום אתה מגיע ואתה, וזה אזור לחימה, וכל מקום כזה אתה כדי להיכנס, יש כפק אחד וכפק שתיים, וכוחות והבטחה, וזה עולם אחר לגמרי.
תשמע, יש לנו את התופעה הזו מדי פעם, למשל, לפני איזה 60 שנה, לא 60, פחות, הרבה תינוקות נולדו כאן בשם מתן, להורים מהצנחנים שהריצו את מתן וילנאי. אני מעריך שתינוקות שיוולדו בקרוב יהיו הרבה בערי, לצערי בנות קטנטנות לא יהיו עזה, אבל כן. יהיו הרבה שמות על שם הדבר הזה.
הרבה עוז, הרבה
בערי. בדיוק.
כן, אני בטוח.
תגיד שאלה אחרונה, יועז, אם אפשר בקיצור. יש דיבור
פה... אני רק אגיד לכם שהמשימה פה בעיניי היא לגרום לזה שהמקום הזה יהיה המקום הכי טוב בעולם. שעזה תחרב,
והכי בטוח גם.
שהמקום הזה יהיה המקום הכי טוב והכי בטוח.
הוא יהיה, וככה צריך להיות, וישראל צריכה לא להחזיר את המקום או את המצב לקדמותו, היא צריכה להכפיל ולשלש את ההתיישבות בעוטף ישראל, ולהפריח את המקום הזה.
תגיד,
משפחות לא יעזבו, משפחות יבואו חדשות.
זה היה המצב עד 7 באוקטובר, שזה תמיד הפליא אותנו, בכל זאת יורים עליהם קסאמים 15 שנה. תגיד, יועז, אני מניח שכל עם ישראל שם מסביבך מילואים, אנחנו רואים את זה לצערי הרב, גם על השמות של הנופלים, יש דיבור פוליטי? יש הוויכוח הפוליטי, הסלון של הוויכוח, כן ביבי, לא ביבי, כן השם, לא השם, מי השם, קיים או שכשם אצלכם המילואים? לא, מה זה, הדבר הזה, כמו שאמרת מקודם, הופך להיות פתטי.
לא, מדברים, אתה יודע, אני, במיוחד שאני מגיע, זה נטייה טבעית, כי יודעים מי אני, ומהרקע שלי, אז יש קצת שיח כזה, אבל בעיקר שיח הזה שאנחנו צריכים להתחיל הכל מחדש, לא עכשיו, לא מבחן הטוויטר, מבחן אחר, להגיד משהו עמוק יותר, אנחנו צריכים, הפסלנו את הערכים שלנו במשך הרבה יותר מדי זמן, הערכים הציוניים של התיישבות וקליטת עלייה והגנה על המולדת, והתעסקנו במי שמאלני במקום במי מתגייס לצבא, זהו, נגמר. לפחות אני אומר מנקודת המבט שלי כאן עכשיו, באבק, במיקרו-טקטיקה, נגמר. עכשיו צריך להוציא את הערכים האלה.
לא את המלחמות של האתמול, את החלומות של המחר.
כן, כן, כן.
המשורר צדי האוזר. תגיד, אז הפויקה עובדת? כאילו סוף סוף אתה יכול לממש את כל הקטע הזה של הפינג'ן בשטח.
תקשיב, יש מאוד שגם עשית שפם, יועז.
עשיתי, הורדתי בינתיים.
הילדים לא יכירו אותך.
אל תשאל. זה גם לא עבד לי טוב עם הקסדה.
שפם לא עובד טוב עם הקסדה.
סגן אלוף במילואים, יועז הנדל, במילואים. שמור על עצמך. שמור עלינו, תשמרו שם כולכם על עצמכם.
תודה, ובאמת, תקשיבו, יש לנו רוח גדולה, רק צריך להעביר אותה לכל מקום בארץ, ואנחנו מסודרים.
זה מה שיקרה.
שמור על עצמך, יועז, ותחזור בשלום, ונשתה קפה.
תגיד, סיימנו את השעה הראשונה, האורחים המפיקים היו שר פלסנר ופרט קורמן, הם ימשיכו איתנו, גם אתם, לשעה השנייה, תמר שלומוביץ גם, יהיו פה חדשות, ונחזור. יהיה מעניין גם בשעה השנייה לדעתי. יאללה, נתראה תכף.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו בן כספית וצבי האוזר.
כן, ושר פלסנר ופרט קורמן הם האורחים והמפיקים, תמר איתנו, שלומוביץ, אחראית על השידור. פתאום נזכרתי על מה אני רוצה לדבר איתך.
בבקשה.
בבקשה.
אני כאן.
עסקת שליט. נמחק לו החיוך.
לא, לא.
אתה מזכיר הממשלה, נכון?
אמת.
אתם נכנסים לתפקיד ב-2009, מקימים ממשלה, זה אהוד ברק שר ביטחון, נכון?
נכון.
ומקבלים מאולמרט את המושכות, אולמרט בדמדומי הימים האחרונים, הוא כבר התפטר, יש כבר בחירות, נתניהו כבר במגעים, קיבל את המנדט והוא מרכיב ממשלה, אולמרט הוא ראש ממשלה שעוד שנייה איננו, מסרב ללכת לעסקת שליט, הוא מתלבט על זה לילות, אני מכיר טוב מה עבר עליו, יש לו הזדמנות ללכת על העסקה, לצאת מלך, בכל הבייס המרכז-שמאל, אולי זה אפילו היה משפיע על שאר מה שקרה לו אחר כך, והוא מחליט שביטחון המדינה יותר חשוב, ולא חותם. לא הולך על זה והולך הביתה, ואחר כך גם הולך לבית סוהר, מסיבות אחרות. אתם נכנסים, ובהתחלה נתניהו, תקן אותי אם אני טועה, לא מרים את הכפפה, לא מראה סימנים, הוא הרי לימד את כל העולם, ואני לא צוחק, כל העולם, עם המכון נגד טרור, והספרים, וקצת המערב ינצח, שבכלל לא מדברים עם טרור, ואחר כך יש מחאת קיץ 2011, מאות אלפים ברחובות, הכיסא מתנדנד, ובסוף הולכים לעסקת שליט, ואתה, אם אני זוכר נכון, מאלה שמתנגדים.
נכון. תראה, יש דבר שאתה לא זוכר, היו שתי עסקאות.
שזה אתה פה, תזכיר לי. שתי עסקאות?
כן, או לא כל כך זוכרים, או לא כל כך דיברו על כך. הייתה עסקת שליט הראשונה שלא התקיימה. אצל נתניהו, הוביל אותה אז המתאם חגי...
הדס.
חגי הדס. פחות או יותר אותו דבר, ואני יכול להגיד לך שהוצג הדברים, היו שני אנשים שהתנגדו מאוד בלשכה לעסקה הזאת, רון דרמר ואני, אני לקחתי לילה, לקחתי את כל רשימת המשוחררים, וניסיתי להציג אותה בצורה אחרת לאלה שניסו לגלגל את העסקה ולהביא אותה. אחד, הטלתי ספק במודל המסוכנות שבאו ואמרו, אלה לא יהיו מסוכנים, להזכירך שחררו בסוף את סינואר.
סוגריים, מה שעשו אז, הרכיבו את הרשימה, כולם היו שם, לא כולם, אבל מספר עצום של רוצחים, אבל השבק דירג כל אחד מהם כמה הוא מסוכן.
ואמר שלא יהיו מסוכנים, לימים שחררנו את סינואר בעסקת המסוכנות הזאת.
באמת נראה מאוד לא מסוכן.
בינינו, עסקת שליט היא זאת שבנתה את עיקר היכולות של הזרוע הצבאית של החמאס, לימים 7 באוקטובר 2023.
רגע, אבל מה זאת אומרת עסקה ראשונה? חגי הדסי ועסקה, מתי בערך?
דומה כמה חודשים לפני העסקה המפורסמת, ואז אני ביקשתי את השמות, וניסיתי להראות את מודל הרשע וטוב לו. עזוב שנייה את המסוכנות, שזה עתידנות.
חרגת מהמסוכנות לרשע וטוב לו.
אמרתי, תראו, אנחנו הולכים לשחרר אנשים שרצחו אנשים, וראיתי אנשים שרצחו 3 ו-5 אנשים, וישבו 3 שנים. ואני חושב שבדיון שהתקיים באותה עת, נתניהו הבין שהעסקה הזאת איננה ראויה, ועשה, ונתן הנחיה פחות או יותר לעשות יותר, ומספר חודשים הגיעה עסקה דומה, קצת אחרת, אבל פחות או יותר.
התחלף המתווך?
התחלף גם המתווך, חגי התפטר, אבל...
תזכיר לי מי היה המתווך?
המתווך היה מהמוסד.
דוד מידן?
דוד מידן.
אוקיי.
דוד מידן החליף את חגי. ואני אגיד לך משהו קטן, ככה, היו 2 אנשים שפחות או יותר מודרו מהעסקה השנייה, אני הייתי אחד מהם.
מי השני?
עזוב, אנשים שהתנגדו.
14, שוב דרמר, דרמר הוא לא מדר מכלום.
תשמע, בכל מקרה, אתה יודע מה,
זאת אומרת, ידעו שאתה טראבל מייקר ושאירו אותך בחוץ.
בדיוק. אגב, הרגע היחידי, אני הייתי למעלה מ4 שנים, שימשתי כמזכיר הממשלה, הרגע היחידי שחשבתי להניח את המפתחות, היה ברגע הזה. כי אמרתי, תראה, אני תפקידי לחשוב, ואחרי זה להגיד מה שאני חושב. בסוף, המטר הכי גדול הוא בין מזכיר ממשלה לבין ראש ממשלה. ראש ממשלה יש לו את האחריות, הוא מקבל את ההחלטות לטוב ולרע. אני רק צריך לתת את דעתי בשביל לשרת את מדינת ישראל וראש הממשלה, אגב, תמיד בסדר הזה. ברגע שממדרים אותך מהדבר הזה, בגלל עמדתך, אמרתי, זה הרגע שאולי מתנדד. אני חושב, אני פה אף פעם לא דיברתי על זה, אני חושב שלא היה לו נעים לשמוע, אני חושב שהיה לנו תדר מאוד מדויק ומאוד דומה באשר לדברים האלה, גם לראש הממשלה, גם דרמר, גם לי, בחשיבה האסטרטגית, על מה המשמעויות של שחרור, לא היה נעים לשמוע את זה, ואני חושב שבדיעבד, יותר ויותר אנשים הבינו שזאת הייתה עסקה מוטעת.
טוב, זה...
אני יודע...
בוא, זה כמו להגיד ששמש זורחת במזרח.
לא, תראה, שוב, בדיעבד
זה לא חוכמה. היה פה, אני לא אשכח את השחרור, כי זה נפל לי על היום הולדת, ב-18 באוקטובר, והייתה פה אופוריה, ואת יודע, בסוף גם, אני גם התנגדתי, אבל אני בכלל רק עיתונאי, אבל בסוף, גם אלה שהתנגדו, כשהבחור חזר הביתה, אי אפשר היה לו לסמוח, אבל ההתנגדות, בזמן אמת, יהיה התנגדות חשובה. אגב, לא חושב שהייתי צריך להתפטר, כי לא היית נבחר ציבור.
לא.
היית מה שנקרא פקיד, עבדת אצל נתניהו, ואתה צריך להרכין את ראשך. השאלה אם אתה...
אכן גם לא התפטרתי, אבל מה שאני אומר לך, בתחושה האישית שלי, מה החוויה שלי של עסקת שליט, באמת אף פעם לא דיברתי על זה. העסקה הראשונה, אני חושב שהייתי גורם דומיננטי, שגרמה לכך שירדה מן הפרק. אני הייתי בטוח שאם תעלה הזדמנות נוספת, הדברים שאני הצגתי יילקחו בחשבון, ואגב, אני לוקח בחשבון, וברור לי שלא תמיד עמדתך מתקבלת, כמו שאמרתי, בסוף האחריות הכוללת והראייה הכוללת של ראש ממשלה, וצריך לכבד את ראש ממשלה, ואני אינני הייתי רוצה להתחלף ראש ממשלה. אתה מבין שאתה עומד ליד עד כמה זה המקצוע הקשה בעולם. אבל, שאתה מציג עמדה שהיא נגד המערכת, ואגב, היא נגד המערכת הצבאית, שכולם בתפיסה אחודה היו בעד, אגב, כמעט כמו ועד עובדים, אני אומר משהו מאוד מאוד קשה, וכל מודל המסוכנות שהתפוצץ לנו בפנים, שהראינו שהוא איננו רלוונטי, וכל הערכות האלה שלא יקרה שום דבר, זה בסדר, אנחנו שולטים, היה חלק מהקונספציה. אם אתה מדבר על קיצור תולדות ההיסטוריה של הקונספציה, היא מתחילה בעסקת שליט.
נו, לכן שאלתי, זה, תשמע.
שמה יתחילו, איך אומרים, שתהיה ועדת חקירה, יתחילו בעסקת שליט.
זה להזריק סטרואידים לתוך הטרור בעזה.
זה בנה את עמוד השדרה. כן, של כן, הזרוע הצבאית
זרנו,
של החמאס.
זרנו את הגשם, קיבלנו סופה.
עם האלף האלה בנינו את הזרוע הצבאית, ושאלנו אגב מחירים...
ואתה יודע, הקטע היה, אנחנו נשחרר אותם לעזה, זה מגודרים.
בדיוק.
זה בדיוק האירוע, הם מגודרים, כי, הם פרצו את הגדר עם שופל.
כי יש לנו תפיסת הגנה שלא תתמוטט.
דיברנו על זה. תגיד, אבל אז מדרו אותך, ועדיין מגיע לאותו לילה דרמטי, ואתה מזכיר הממשלה שיושב בישיבה שמצביעים.
נכון.
מה, אתה זועם? מה עובר לך בראש?
תראה, קודם כל זעמתי, אבל אתה זועם בצד ועושה את מלאכתך. אני זוכר שקיבלתי טלפון מראש הממשלה, אמר לי, תשמע, סגרנו. אמרתי לו, מה סגרנו? סגרנו עסקת שליט. אמרתי לו, איך לא אמרת לי? הוא אומר לי, נדבר על זה, ואז אמר, טוב, בוא תכין ישיבת ממשלה. ואז אתה צריך להכין, ואתה צריך שכנע, ואני אגיד דבר אחד, אני לא אסגיר את השם, כי עזוב, סוף כן יש מחויבות. אחד השרים רצה להצביע נגד. ואני ישבתי לו על הראש ואמרתי לו, עזוב, קיבלנו החלטה, בוא נעביר את זה בקונצנזוס, יש חשיבות להראות
איך זה עבר בסוף באמת?
תפיסה. אני חושב ששלושה התנגדו. נגד ליברמן, אוזי לנדאו ובוגי. כל השאר הצביעו בעד. ואחד שהצביע בעד רצה להתנגד, אני זוכר, אני ממש ישבתי עליו והתבקשתי גם לשבת עליו. היום אני קצת, לא היום, כבר ממזמן הייתי אומר, אולי עשיתי לו איזשהו עוול, אבל זה התפקידי כמזכירים שעלה. התקבלה החלטה.
אתה גם עשית את זה בצורה חצויה, זאת אומרת, אתה נגד העסקה, מצד שני, אתה יודע שהפור נפל, אז אתה רוצה לעזור.
הפור נפל, אני חושב שהיה חשוב, ברגע שהפור נפל, לייצג אחדות ורעות בהחלטות קשות.
וכשנתניהו, ראש הממשלה, אמר לך, נדבר על זה אחר כך, הוא דיבר איתך על זה אחר כך, או שהוא אמר לך את זה רק כדי למרוח אותך?
תראה, זה ראש הממשלה, לא צריך לתת לי דין וחשבון, עם כל הכבוד, מזכיר הממשלה, עם כל הכבוד לי, אני גם, יש דברים שאתה לא מדבר עליהם, יש דברים שכולם מבינים, והשיקול היה שיקול, כמו שאמרתי, רחב, קל לי לעמוד היום, ואתה יודע, גם מרחק הזמן, וגם בדיעבד להגיד, סיטואציה שלא אתה ולא אני היינו רוצים לעמוד בה, אני חושב שהייתה החלטה שגויה, אמרתי את זה בזמן אמת, אמרתי את זה מיד אחרי, אני חושב שראש הממשלה היום מבין שזאת הייתה החלטה שגויה. אם הוא יכתוב, או בפרספקטיבה של זמן, נדמה לי שהוא לא יציין את ההחלטה הזאת כדברים הראויים, אבל שוב,
לפחות
זה לא אפס או אחד.
לפחות בנושא עסקת שליט, הוא לא יוכל להאשים אותך. אתה מאלה מהבודדים שאי אפשר יהיה להפיל את זה עליו.
אי אפשר להפיל על שום דבר. תראה, שוב, לטוב ולרע, ראש הממשלה אחראי על כל ההצלחות, ראש הממשלה אחראי על כל הכישלונות.
טוב, לא אצלנו. אתה ראית שאתמול הוא ענה ב-CNN לדעתי, ואנחנו תכף נגיד שלום למנכ״ל האוצר לשעבר רם בלניקוב, היא שאלה אותו שוב, אם הוא לוקח אחריות, למה הוא לא לוקח אחריות? אז הוא אומר, ולמה אף אחד לא ביקש מרוזוולט לקחת אחריות על פרל הרבור? ואני בפעם ה-39,000 בדברי נתניהו נפלתי מהכיסא. מה רוזוולט? מי רוזוולט? פרל הרבור? מה רוזוולט מימן את ההתעצמות של צי היפני, רוזוולט שחרר את הקיסר מהכלא, רוזוולט בנה, יפן בכלל, כל האוקיינוס השקט תפריד, אגב, רוזוולט, מישהו אחר, אחרי שכתבתי על זה מאמר, הבוקר במעריב, מישהו הפנה את תשומת ליבי, שרוזוולט גם הטיל אמברגו, על היפנים עוד קודם, ומנע מהם אספקת דלק, חתך להם את אספקת הדלק ב-90% עוד לפני המלחמה. אז מה רוזוולט? כאילו, הבן אדם רצה להיות צ'רצ'יל, נהיה צ'מברליין. רצה להיות רוזוולט, יהיה סטלין.
תראה, אני בעד הקשים אחרים מההיסטוריה, בוא, אנחנו גם עוד מדבר פה עם דובר שירות יפן, אני מציע,
לא נזכיר לו את זה. לא נזכיר לו את זה, כמובן.
אבל לא, אני חושב שזה גם לא אותו דבר. בכל מקרה, תראה, אנחנו צריכים, בקטע הזה, אני מנסה לשים את הדברים מאחוריי, למרות שלפעמים הקישקה צועקת. המאיים.
כן.
אנחנו צריכים להיות ממוקדים עכשיו במלחמה. אנחנו צריכים לעשות את זה בשילוב זרועות, באחדות. הסתיים האירוע הזה. אנחנו חייבים להביא הישג אסטרטגי, שינוי אסטרטגי במזרח תיכון. כל ההנהגה שעומדת עכשיו היא זו שתיבחן בה. אין נתניהו, אין גנץ, כל הקבינט המלחמה, ואחרי שנשנה את זה, נסתכל פנימה.
לא, גם צריך לעשות מה שממשלת נתניהו לא עשתה, וזה לקבל אפילו כחוק את מסקנות ועדת שמגר, בנושא שחרורים ומסעים ומתנים, שההפקרות הזו, לכן אני התנגדתי עסקת שליט, תיפסק, תעשיית החטיפות תיפסק. אין יותר, נגמר האירוע הזה בחוק. אבל אנחנו צריכים להגיד שלום למנכ״ל האוצר לשעבר, רמי בלניקוב, שלום.
בן, קודם כל בוקר טוב, מתי תלמד שהשם שלי הוא בלניקוב?
אני ידעתי, לפני שאמרתי את השם שלך, שאני אגיד אותו לא נכון, ושאתה הדבר הראשון תעיר לי.
וזה משפחה, זה היסטוריה.
זה היסטוריה.
אני אגיד לך, הוא מכיר.
לא, אני תמיד, יש לי כבר נגזר. נגזר עליי לטעות תמיד.
אתה יודע שרם, אם אני לא טועה, רם, אתה הרי קשור לשרה צ'יזיק, נכון?
הוא גם קשור לרחוב הארבעה.
נכון, ודאי.
אבל אני קורא על שם אמירם בלינקוב שנפל בליל המשטרות.
נכון, וגם קשור לשרה, נכון? לתל חי?
שרה הייתה אחות של סבתי.
בדיוק, ואתה יודע, היום אנחנו
חשבים... אני אהבתי פוסט של בוגד באנרכיסט.
אז תראה,
עברת כברת דרך.
אני חייב מילה היסטורית, תראה, אנחנו מדברים עם רם, וחשבתי הבוקר שאתה יודע, תל חי לא פונתה מאז הקרב, או למחרת הקרב ב-1920, ששרה נפלה בקרב הזה, והיום אנחנו במצב שגם מטולה, גם כפר גלעדי וגם תל חי, אותם שלושת הנקודות שאחזנו אז ב-20 מפונים, ואנחנו ככה מתחת לרדאר.
טוב, רגע,
מה,
רגע.
מה אתה אומר על זה, רם?
תראה, אלף, אתה אומר לי על שרה, דודתי, דודה רבתא, 9 שנים אחריה נפל דודי, אפרים צ'יזיק בחולדה, שהוא לחם אחד מול... מעטים מול רבים, וגם שם לא עלה בדעתו של אף אחד
לפנות.
מה אני אומר על זה? אני אומר שבהרבה מאוד מובנים, הממשלה הזאת הובילה אותנו לסכנה לציונות. בננצ'לנטיות פינו פה מאות אלפי אנשים, ונדמה להם שעולם כמנהגו נוהג. אתה מקשיב לדיכטרים ולברקטים, והם פשוט לא חיים פה, הם חיים בלללן. אתה שומע את מה שהם חושבים שהם יעשו מבחינה כלכלית, והם משווים את זה לקורונה, זאת אומרת, לפי דעתם, מחר ימצאו את האש, והכל ישוב לקדמותו. הם פשוט איבדו את, איבדו את זה, הם לא שייכים למציאות. אחד אחרי השני, זה מה שאני חושב.
אז בוא רגע נרד לרזולוציות. קודם כל, למי שלא יודע, אתה היית מנכ״ל האוצר אצל ליברמן, והיית גם בכיר באוצר, אצל רוני בר-און, בילית הרבה שנים במשרד האוצר, השנה שלכם בממשלת השינוי הייתה טובה מאוד לאוצר, מה בעצם, מה בעצם אתה אומר עכשיו, קודם כל אני רואה כתבה שלך בכלכליסט, הדרג הפוליטי צריך לעוף, חבורה מתואבת שזיימה את ישראל לדורות, ואתה היית, אני הכרתי אותך כאדם מאופק, מה מחרפן אותך?
תראה, אני אגיד לך, אתה הזכרת חלק מהתפקידים שלי בסקטור הציבורי. אני רוצה ללכת עוד קצת אחורה. כשפרצה עלינו מלחמת לבנון השנייה, התמזל מזלי להיות מנכ״ל משרד הפנים. אני זוכר את זה כמו היום, שרוני ברון למחרת, או אחרי יומיים, אל תתפוס אותי, קרא לי למשרד, הוא היה שר הפנים. הוא אמר לי, קודקודים בשטח, זה מונח ששמעתי ממנו. והוא עוד אמר לי יותר מזה, אנחנו עולים שנינו בנפרד, כדי שנחסה כמה שיותר, כמה שיותר רשויות מקומיות. עכשיו, תראה מה קרה פה. הייתה מלחמה במלחמת לבנון השנייה. אז א', בהיבטים הפוליטיים, חטפו אז 3 חיילים. אני זוכר את ההצגות שנתניהו עשה לאולמרט, על אם ידעת... היית צריך לפרוש, ואם לא ידעת, איזה סצנה הוא עשה כתוצאה משלושת החיילים, שאגב, 3 חיילים זה 3 משפחות, זה עולם ומלואו, אבל זה מתגמד, לעומת הטירוף שהולך פה, עם 240 משפחות, ואז הוא הולך והוא משווה את עצמו לרוזוולט, שבעצם יש כל כך הרבה קווי דמיון בינו לבין צ'מברלין, גם בגלל האמון שהוא נתן בחמאס, כמו שצ'מברלין נתן, בהיטלר, גם בגלל שהוא חשב שהוא לא יכול לפרוש, כמו שצ'מברלין חשב שהוא לא יכול לפרוש, וגם בגלל המלחמה המדומה שהייתה בתחילת מלחמת העולם השנייה, שכאילו כאילו הכריז מלחמה על גרמניה, אבל הוא לא עשה שום דבר. אותו דבר אנחנו לחמנו בחמאס. איזה מלחמה זאת כשאנחנו מתדלקים אותם במאות מיליוני דולרים בשנה. אז אתה שואל אותי למה אני מתפוצץ? אחר כך אתה שומע את הדיכטר, שאני קורא לזה דיכטריזם, מופיע בטלוויזיה ואומר, יש לנו 4 שנים לתקן את הדבר הזה? הם לא בהכרה.
אז רם, עזוב על מה שהיה. ממנים אותך עכשיו למנכ״ל משרד ראש הממשלה. מה אתה היית עושה? מה היית עושה אחרת?
הייתי מנהל את העסק הזה. זה לא מנוהל. אתה יודע, אני שואל אותך, אתה יודע, אם שמו אדם, הוא גם חבר שלי, הוא אדם סופר ראוי, אדרי.
אבל כמה משה אדרי הוא יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית בחייו הרגילים, והוא עכשיו ראש מנהלת תקומה, ואגב, אחרי שמינו אותו, ביטלו את המינוי, אבל אז הבינו שהם באמת יורדים מהפסים, והחזירו אותו ועושה עבודה טובה.
והוא איש ראוי, ואיש שעשה עם הרבה מאוד, הרבה מאוד קבלות.
אין ראוי ממנו, והוא עשה תפקידים מופלאים, אבל אני שואל אותך דווקא בגלל שהוא חבר שלי. אי אפשר היה לקחת מישהו במשרה מלאה? צריך לקחת מישהו שזה יהיה בנוסף לתפקידו? אז אחד, אוקיי, לקחתם, לפחות לקחתם את הכי טוב. עכשיו אני שואל, עבר למעלה מחודש, מה התוכנית שלכם? תגיד, לא מגיע לנו לדעת בקווים כלליים, מה התוכנית שלכם לגבי מה שקורה בעוטף? אז הם אפילו לא מסוגלים להגיד את המילה קיבוץ, וקיבוצניקים. ואף אחד לא יודע מה הולך לקרות שם. ובעניין הזה אני גם פונה לאדרי, אנחנו רוצים לדעת מה אתם הולכים לעשות. איך אתם הולכים לפתור את העניין הזה? אנחנו רוצים לדעת מה התוכנית פעולה במיקרו ובמקרו. מיניתם מנהל לכל יישוב, לאופקים, לסדרות, לבארי וכיוצא בזה. תפרסמו את השמות, תגידו מה הסמכויות שלהם, תגידו להם לאן אתם רוצים להגיע. אתם רוצים תוך זמן כזה וכזה לבנות מחדש את כל הבתים? אתם מתכוונים לממן ב-100% את הבתים שנהרסו? אתם מתכוונים לעשות לאנשים פתרונות דיור מסודרים לשנה, שנתיים הקרובות? הם לא מדברים. אתה שואל אותי מה הייתי עושה? הם לא מדברים לעזאזל. מה הם עושים? כבר לא מדבר על השרים.
אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. תקציב הביטחון. דווקא בכובעך כראש אגף תקציבים בזמנו, ואתה רואה מה קרה בשבעה באוקטובר, אתה מבין מה עוד עומד בפנינו ב-25 שנים הבאות. איך אתה רואה את תקציב הביטחון? יגדל, יישאר אותו דבר? שאלה כבדת משקל בראייה הלאומית.
אני רוצה לדבר על זה בהיבט קצת יותר רחב, שהוא לא קשור דווקא לפוליטיקאים הנוכחים אלא לממשלה הנוכחית. אני חושב שבהרבה מאוד מובנים, החברה הישראלית איבדה את דרכה האמיתית, הציונות כמו שאני אוהב אותה וכמו שאני חושב שהיא צריכה להיות. אנחנו השתעבדנו לחיים הנוחים, השתעבדנו לתפקידים, השתעבדנו למשכורות, וזה חל על כל מקום, גם בסקטור הציבורי וגם בצבא. יש פה כמות בלתי רגילה של מנכ״לים, וכל אחד יש לו מפקידות צמודי מנכ״לים, ומכוניות צמודות, ועוד 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 ועוד, ואני לא אתחיל להאריך, אני חושב ומקווה, אבל אני, על פי מה שאני קורא בימים האחרונים, אני בספק רב, שמשהו יטלטל פה את החברה הישראלית, בעקבות הדבר הנורא שקרה פה בשבעה באוקטובר. זה מה שאני מקווה. אותו
כשאתה
דבר
שומע ואתה מבין לאט לאט שנתניהו לא מתכוון לקחת שום אחריות, אלא להטיל אותה לכל עבר, ולהפך, כמו שאמרת, 4 שנים נתקן, אני נזכר שהוא אמר לאולמרט, אגב, אולמרט היה ראש ממשלה איזה חודשיים או שלושה כשפרצה מלחמת לבנון השנייה, זה לא שהוא באמת יודע היה, יכול לתקן את הצבא וכולי, והוא אמר לו, זה מה שקורה עכשיו, זה כמו לקחת את הקברנית של הטיטניק ולתת לו אונייה חדשה. כשאתה שומע את כל זה, אתה אומר לעצמך, וואלה, יכול להיות שזה נכון, שאני טועה והממשלה הזאת הולכת למלא את ימיה?
אני א' מאמין שלא, כי אני מאמין שחלק לא מבוטל מאלה שתמכו בו ובשותפיו לא ייתנו לו את הדבר הזה. אפרופו טיטניק, המספר היותר דומה פה לכמות הנספים הוא מה שקרה הפעם, ולא אותם 3 הרוגים חטופים.
אגב, אני מתקן אותך, רציתי כבר מקודם, בלבנון השנייה נפתחה עם שני חטופים, אלדד רגב ואהוד גולדווסר, שהתברר אחר כך כהרוגים, לא חטופים, לא ידענו את זה.
אתה צודק, טעות שלי.
כן.
זה קורה לי הרבה, שאני טועה, אבל...
גם לי.
אני גם מוכן להודות בזה. אבל אני רוצה לחזור רגע לתקציב הביטחון.
כן.
תראה, אני...
גודל הצבא.
תראה, אני קודם כל, זה לא תחום המומחיות שלי, גודל הצבא, ואני לא חושב שיהיה נכון כרגע להעיר על תקציב הביטחון. זה ברור לחלוטין שיהיה צורך לתגבר את הכוח, מה שנקרא את הכוח הלוחם, ואת האמצעים ללחימה. אני בדעה, ואני מקווה שאפשר יהיה לעשות את זה תוך כדי טלטול של כל מה שנלווה לזה. ברור, מעולם לא חלקנו על התנאים שצריך לתת לכוח הלוחם, גם הצבא חי בנוחות רבה מדי. עכשיו, האם בשורה התחתונה תהיינה תוספות פרמננטיות, מעבר לכיסוי של הוצאות המלחמה, יכול להיות שזה יקרה. זה בא על חשבון משהו. ולכן יהיה צריך לראות על חשבון מה, ולא כמו שחושבים היום, ובעניין הזה יש לי ביקורת עצומה למה שהם עושים באוצר, הם חושבים שאפשר רק להגדיל את החוב, כי כמו בקורונה, תבוא איתו שישות. עכשיו אני רוצה להסביר בשנייה אחת, שכל אחד מהמאזינים יבין, מדוע זה כל כך שונה מהקורונה.
טוב, אבל רם, אני לא יודע...
לא, זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין.
אוקיי. בבקשה, תמשיך.
קודם כל הייתה אירוע עולמי, זה אצלנו זה אירוע מקומי. לכן היציאה של כל העולם מהבלגן של הקורונה יצרה ביקושים עצומים שאפשרו צמיחה בכל העולם, ובמדינה כמו שלנו, שהיא מדינה מוטת ייצוא, זה היה בבחינת קל וחומר. והדבר השני, בקורונה יצאנו לסביבה של אינפלציה מאוד נמוכה, ושערי ריבית
נמוכה.
כאן אנחנו יוצאים לסביבה מאוד בעייתית, וכבר לפני המלחמה, הייתה ירידה נוראית בהכנסות של המדינה ממיסים. כולם מדברים כל הזמן על ההוצאות, ויש פה גם בעיה גדולה מאוד בהכנסות. לכן כשאני קורא שאדון שר לענייני כלום ושום דבר, אמסלם, מעכב את מה שהגברת רוזנבוים רוצה למשוך מהחברות...
הדיבידנדים, זה אנשים שעוסקים רק בהרס, אבל עוד לא אמרת את השם של סמוטריץ' בשיחה הזו. הוא עושה רושם, עוד לא נמצא באירוע, הוא לא משנה את תקציב 23, הוא כמעט לא מוכן לגעת בכספים הקואליציונים, שזה מיליארדים על גבי מיליארדים. גם בתקציב 24, אתה רואה, הוא בעצם לא מבין שצריך, כמו שמקודם אמר פה צביקה, לשנות דיסקט.
נכון, מה אני יכול לעשות? כבר התבטאתי על העניין הזה, זה כבר די משעמם, זה ברור לחלוטין שצריך, אבל מי שחושב שצריך לעצור בכספים הקואליציוני, הוא טועה ומטעה.
סיפור הרבה יותר גדול.
את השר קיש, הוא רוצה לתת לזה ולזה, לא, לא, אדוני, גם כל מיני דברים שפעם היו חצי קונצנזוס, צריכים להשתנות, הכל פה צריך להיבחן מחדש, לטובת תיקון הכלכלה והחברה הישראלית.
רם, אני רק בשביל ככה... להגדיר את המשימה עומד בפנינו, ושוב בהקשר של תקציב הביטחון, אני אגיד את זה במילה אחת. תראה, אנחנו נלחמנו ב-75 שנים האחרונות בצבא, הייתי מגדיר את זה דובר ערבית, אנחנו ב-25 שנים הבאות נלחם בצבא דובר פרסית. זה סיפור אחר לגמרי, זה יבוא לידי ביטוי לצערנו הרב בתקציב הביטחון, אני אמרתי את זה כבר לפני שנתיים, שלוש, נאלץ להגדיל את תקציב הביטחון, מגמה הפוכה למה שהיה פה ב-20 שנה האחרונות, ואני אגיד עוד דבר לגבי היקף הכוח הצבאי, אנחנו נלחמנו עד היום, הצלחנו לעמוד במשימות הצבאיות, כאשר חלק מהאוכלוסייה איננה שותפה במלחמה, לא חרדים ולא ערבים. אנחנו לא נוכל להמשיך לעמוד באתגרים העומדים בפתחנו, כאשר אוכלוסיות אלה לא נוטלות חלק בעניין, וזה לא עניין של שוויון, או עניין שלמה הבן שלי מתגייס, או הבן שלו לא מתגייס. אנחנו לא יכולים מדינה של 10 מיליון אנשים, שהכוח הצבאי יתבסס על 6 מיליון אנשים. אנחנו חייבים שכל האוכלוסייה תהיה רתומה, אין חרדים, אין ערבים, אני יודע שהערבים, עכשיו אתה אומר, אנשים מרימים גבה, אני אגיד דבר אחד, במזרח תיכון כל יום ערבים הורגים ערבים, כל יום בלי שאתם שמים לב, 100-200 אנשים מתים, אין שום סיבה שנתחיל לקיים דיון בחברה הישראלית, אל מול אותו אויב איראני, כולם יהיו שותפים במלחמה.
אתם מסתדרים טוב ביחד שניכם.
טוב, אז רם, לא נותר אלא להגיד לכל המאזינים שלנו, אם אתם רוצים הפוגה, לכו ליער חולדה, נכון, יער הרצל, יש שם את הפסל של בתיה לישנסקי, שגם אפרים צ'יזיק וגם שר המוצחים, אני צודק? בלינקו.
כן, תורת חייל המוני מוטנר, כן.
נכון, וזהו. פסל מדהים, מקום מתאים, תקופה מדהימה, שהמון יש מה ללמוד מההיסטוריה, מערכים של אז, נביא אותם חזרה, 100 שנה אחרי, אלינו חזרה, עם זה ננצח.
אני מקווה שבקרוב גם יהיה קרוב משפחה של בן.
וואה.
כן, יש פה אירוע...
יש פה טוויסט בעלילה, לא?
כן, ואז אני כבר לא אוכל להגיד שאני ממשפחה טובה. כן, יש לי אחיין שיוצא עם... מי שלך?
עם אחיינית שלי.
והם מתחילים לדבר ברצינות על מיסוד הקשר.
שים אותי, רק התקווה שלי, כי הוא ילד טוב בניגוד לדוד.
ואתם גם, אבל אני מזכיר לך שהתחייבתם לקנות את הדירה. תודה, רמי בלינקוב. הנה, אמרתי את זה נכון, תודה. ניסע רגע לאשקלון, אודי בן חמו, שלום.
בוקר טוב, בן.
דירקטור בחברת הייטק, תושב אשקלון. אתמול שלחת לי, אנחנו לא מכירים, שלחת לי סדרה של וואטסאפים בעצם לספר על העיר הנשכחת, תסביר.
כן, אז קודם כל, כמו שאתה אומר, העיר נשכחת. אני נולדתי וגדלתי באשקלון. אני מאוד אוהב את העיר שלי ואין שום מקום אחרי שהייתי רוצה לגור בו. אבל המצב אצלנו לא קל ומאוד מתסכל. אנחנו מרגישים שהממשלה הפקירה אותנו. אשקלון היא העיר הכי מטווחת בארץ בעשור האחרון, בפער די גדול. רק במלחמה הנוכחית, קצת מספרים, יש לנו מעל 1,200 רקטות שנורו לעיר, קרוב ל-500 הדבקות, 300 זירות נפילה, 200 פגיעות ישירות.
300 נפילות היו... באשקלון במלחמה הנוכחית?
כן, מעל 300 זירות נפילה, קרוב ל-200 פגיעות ישירות. אין לזה מספיק מודעות, אני מרגיש. היו חדירות של מחבלים, גם מהים, גם מהאוויר, גם מהיבשה.
אני אגיד לך למה אני שואל. כי פתאום אני אומר, אם היו
אלף... זה לא מספרים של דובר צהל.
אם 1,500 רקטות נורו, ו-300 נפלו באשקלון, זה אומר שזה 20%. זאת אומרת שכיפת ברזל היא על 80%, לא על 90 ומשהו, כמו שמספרים לנו, לפחות באשקלון.
כן, לצערי, היו המון 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 נפילות, גם בגלל ירי של מטחים גדולים, גם היו חדירות של מחבלים, גם מהים, האוויר והיבשה. ברוך השם, הצבא המדהים שלנו פיקל את כולם. אגב, כולל בשישי האחרון, אני גר בשכונה הכי דרומית בעיר, היו פצצות תאורה וירים ממסוקים וכוחות שהגיעו לאזור, וזה מאוד מאוד מפחיד. הרבה מהעסקים פה סגורים, גם עצמאים, גם שכירים, יושבים בבית ללא הכנסה. כל מערכות החינוך שלנו בעיר סגורות, אי אפשר מן הסתם לקיים לימודים במצב הנוכחי. לא נראה גם שיש איזה משהו קונקרטי באופק. סתם ככה לסבר את האוזן, יש לי ילדה בת 5, שזה כבר הסבב השלישי שלה, המלחמה השלישית שלה. פלוס קורונה, אתם יכולים להבין שבעצם אין פה איזשהו רצף לימודי, יש פה
יש משהו קונקרטי, אסור להגיד שאין משהו קונקרטי, מוציאים את האוכלוסייה מתמונת המלחמה, הרי מה שאתה מתאר כאן, אתה מתאר את זה בפרטים, אני אוהב תמיד לעלות ל-40 אלף רגל לגובה, תראה, אנחנו שברנו את מושכלת היסוד, אמרתי, של תפיסת הביטחון הישראלית, שהמלחמה היא בשטח של האויב, המלחמה עברה לאשקלון. זה החטא הקדמון, זאת הקונספציה, זה דבר שבצבא ובדרג המדיני לא הבינו, אי אפשר לחיות עם מעטפת הגנה שהמלחמה היא באשקלון, ולכן היום שאחרי עזה צריך להבין לא יותר מלחמה באשקלון, לא יותר צריכים, לא צריכים יותר ממדים
באשקלון. בואו ננסה לפרוט את זה, בואו ננסה לפרוט, שנייה אודי, בואו נפרוט את זה לפרוטות, מה בעצם, תאר לי את המצב באשקלון, מה אתם מקבלים, מה אתם לא מקבלים, האם פוניתם, האם לא פוניתם, האם... אז תן לי את הרשימה, את רשימת המלאי שכתבת לי אתמול.
בדיוק. אז שוב, למרות כל המצב הזה, אנחנו לא מקבלים שום הקלה, שום הטבה מהמדינה. לא הטבות מס, לא מענקים, לא דמי מחיה לעזור לאנשים לסגור את החודש, לא ביטול ארנונה ומשכנתה. יש לנו הוצאות רגילות, אנחנו משלמים הכל, אבל פגיעה משמעותית בהכנסות. אשתי לתוך אני יושבת בבית, היא לא עובדת. הילדות בבית אין מסגרות. אנחנו משלמים ארנונה, אנחנו משלמים משכנתה. הוצאות שוטפות, תשלומים לגן, אין לנו הכנסה. אפילו דיברת על פינוי, יש לנו 60,000 תושבים שאין להם מיגון, אין להם ממד בבית. להורים שלי לתוך הם ממד בבית. יש פה, היו ימים של מאות טילים כל יום. אי אפשר לצאת מהבית למכולת. אתה חושב פעמיים, אתה חושב 10 פעמים בכלל להכניס את הבנות להתקלח. תושבים מתפנים פה מהעיר עצמאית. אין ברירה, משלמים אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים ללנה, אוכל, נסיעות, זה כסף שאף אחד לא אחזיר לנו. זה כסף שאף אחד לא אחזיר לנו.
רגע, את אלה שאין להם ממדים, המדינה לא פינתה על חשבונה?
לא, היה דיבור על פינוי ובסוף זה בוטל, כמו הרבה מאוד הבטחות שאנחנו מקבלים בשנים האחרונות למיגון וכו' וכו', ופשוט אין כלום. אנחנו התפנינו לבד, אנחנו שילמנו אלפי שקלים, יש לי, סתם אני אתן דוגמה, אחים, 8 ילדים שיהיו בריאים, תחשב לבד כמה עולה לינה ל3-4 שבועות במרכז הארץ, כמה עולה מזון בסיסי. מישהו יחזיר את הכסף הזה?
אתם נשארתם באשקלון?
אנחנו התפנינו לפרק זמן מסוים, כי באמת המצב פה היה סופר מפחיד, גם בגלל החשש לחדירות, לטילים לצערי הרב אנחנו כבר רגילים, אבל שוב, זה כסף שאתה יודע שאנחנו מוצאים, ואנחנו מרגישים פשוט מופקרים. המדינה הזכירה אותנו, הממשלה הזכירה אותנו, אין לנו שום סיוע, שום תמיכה מאף גורם, ושוב, צריך להבין, אשקלון נמצאת במצב הזה קרוב ל-20 שנה, יש פה הזנחה, אין לנו אפילו מיגוניות פה, אתה רוצה לצאת עם הילדים להתברר קצת, לתת להם לראות קצת אור יום, אין אפשרות, יש לנו 15-20 שניות ברגע הזקה, אתה פשוט לא יכול, אנחנו סופגים פה את כל ההוצאות הכלכליות, את הטראומות. אגב, לא רק בזמן מלחמה, גם לא בזמני מלחמה, מספיק רע של אופנוע ומטוס להקפיץ אנשים, לגרום לילדים לנהל בממד יומיים מפחד. וכל מה שאנחנו, אתה יודע מה, אפילו לא מבקשים, דורשים, זה סיוע מהמדינה. עם כל הכבוד, אנחנו משלמים מיסים, משלמים ארנונה, משלמים ביטוח לאומי, משרתים את המדינה, וכשמגיע הזמן שלנו לקבל את התמיכה בחזרה, אנחנו לא מקבלים כלום, פשוט כלום. ואנחנו גם לא רוצים להיות עכשיו עוד איזה אייטם בתוכנית רדיו, טלוויזיה. אנחנו רוצים את הזכויות שמגיעות לנו.
אתם שוקלים לעשות משהו? למחות, ראש העיר, הפגנות, עניינים, ממשלה?
אנחנו, קודם כל, באמת תודה על הבמה הזאת, אבל אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי חשיפה, וכמו שגם אתם אמרתם, אתה יודע, זה עובדות שלא ידועות, לא כולם מכירים את הסיפור, את הסטטוס הזה של העיר, ואנחנו נעשה כל מה שצריך, אם זה להגיע לתקשורת.
תגיד לסיום, כמה מתושבי אשקלון, כמה תושבים יש באשקלון?
מעל 155,000 תושבים.
כמה מהם להערכתך באשקלון עדיין?
אני, קשה לי להגיד, אני מעריך שלפחות 25, אולי 30% אז.
אתה מבין עד כמה התפיסה הייתה מעוותת.
לא, אל תחזור איתי לתפיסה.
לא, תפיסה שחשבו שאפשר למגן את האשקלון, ואחרי האשקלון את מדל אל אשדוד, ואחרי זה את ראשון לציון.
אני אגיד דבר פשוט, הניסוי נכשל.
הניסוי נכשל.
אנחנו בחזית, וכמו שאומרים, זה או אנחנו או הם. אנחנו לא רוצים יותר סבבים, לא רוצים יותר צבע אדום, לא רוצים יותר כל שנה. אנחנו רוצים שקט, ואנחנו רוצים את הזכויות שמגיעות לנו.
ואתם צודקים לגמרי.
והניסוי היה בבני אדם.
תודה רבה, אודי.
תודה רבה לכם.
טוב, אתה העלית את הרעיון לדבר עם נספח התרבות והעיתונות בשגרירות יפן בישראל, יושי היגוצ'י. שלום יושי.
איש יקר ואיש טוב. שלום יושי.
שלום, בוקר טוב.
איך זה להיות במדינה במלחמה?
טוב, קודם כל, תאפשר לי להגיד כמה מילים, כי אני מאמין שזה אני היפני הראשון שמדבר בתוכנית, אז בשם הממשלה, גם העם יפני, אני משתתף בצער מאוד עמוק, גם כאב לקורבנות ומשפחות, כמו גם כל האזרחי ישראל. כמובן, אני קורא לשחרור מיידי של כל החטופים בלי תנאים, ואנחנו, כאילו, עם יפנים, רוצים להביא הסולידריות של יפן לעם ישראל. עכשיו, בחזרה לשאלה שלך, איך להיות פה? זה קשה. קשה, הכוונה שלי, כאילו, איך להתחיל את השיחה עם החברים. אפילו אני חושב שאם השאלה שלך הייתה לפני שבועיים שלוש, אני לא הייתי יכול להגיד איך, כי היה כל כך קשה לי, כי אני מבין גם כאב, גם קושי של אנשים. אז זה קשה.
תראה, יושי, באמת, קודם כל, גילוי נאות, אנחנו מכירים, באמת.
כמה שנים הוא נמצא בארץ?
כמה שנים, יושי, כמה שנים אתה בארץ? זה כבר לא סיבוב ראשון, נכון?
זה סיבוב כבר פעם רביעית בחיים, בארץ.
מאיפה אתה ביפן?
באזור הר פוג'י.
הר פוג'י?
הר פוג'י.
אני בנימה אישית, בני בחורי איתי חזר מיפן, מחודש ביפן, לפני ממש שבועות ספורים, או אפילו שם התארס עם חברתו, והוא חזר מאוהב עד מעל הראש ביפן ובעם היפני, פשוט מוקסם.
המקום הכי יפה בעולם, באמת, והאנשים הכי טובים בעולם. אבל צריך להבין ככה, ויושי ככה שיתף את הצער, את הכאב גם של היפן, הממשלה היפנית, העם היפני. צריך להבין ככה, ובארץ לא כל כך מבינים. יפן היא הכלכלה השלישית בגודלה בעולם. ומה שאנחנו רואים בחודש האחרון, הייתי אומר דבר שמי שמכיר את ההיסטוריה, את היחסים, נדהם. יפן שינתה גישה. יפן לאורך מאוד, הרבה מאוד שנים הייתה ככה עמוק בצד, הייתי אומר, הניטרלי לחלוטין, ויפן גינתה. בצורה נחרצת, הבהירה שהפעולה שהייתה בשבעה באוקטובר היא פעולת טרור.
ואנחנו גם...
אני אגיד דבר אחד, יפן הצביעה, נמנעה בהצעה שהייתה הצעה אנטי-ישראלית, אני מגדיר אותה ככה, בעצרת האומות המאוחדות, כאשר צרפת תמכה בה, למשל, שרת החוץ היפנית ביקרה פה לפני כשבוע בארץ, וזה שינוי מדהים לבאמת מדינה.
ואני מניח שגם אין הפגנות של חצי מיליון איש בעד הפלסטינים אצלכם ביפן.
בדיוק, אין.
יש הפגנות פרו-ישראליות.
אתמול היה המצעד בטוקיו של התמיכה לישראל. ותרשה לי גם להוסיף מעמד הממשלה, זה גם אם קראתם או לא, לפני שבוע היה כינוס שרי חוץ, ה-G7, ואנחנו, ראש של הוועדה, G7 השנה, הצהרה, בדיוק מתרגמת מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מאמינים.
שזה מה, אם אתה יכול להגדיר לנו את זה במשפט?
זה במשפט שאני אמרתי בהתחלה. כאילו, אנחנו באמת מבינים...
אתם מסכימים עם האמירה שישראל צריך, אסור, אגב, יש גם באירופים, נדמה לי שהגרמני אמר את זה, שאומרים, לא עושים הפסקת אש, את האיום של חמאס צריך להסיר, אתם מסכימים עם זה?
לא, אני רוצה, פשוט רוצה לחזור למה אנחנו רוצים כרגע. אנחנו מתוך ההבנה שלנו, וגם תמיכה לישראל, אנחנו עושים הרבה. כאילו, גם בצוות של השגרירות פה.
נכון.
לא רק אני. וכולם מבינים את הכאב.
הם עוזרים, הם מבקרים, הם עושים חבילות.
אנחנו עוזרים, כאילו, עושים את ה... שלחנו את הדברים כמו נייר תועלת, את המיצים, במחירים מדרום, ואנחנו מבקרים למטה משפחות פה דרומה. אנחנו פשוט לא יודעים איך לעלות, איך להביא את הסולידריות, אבל הם פשוט רוצים, כאילו, לזוז. אז במשהו ספונטני אנחנו הולכים למשפחות ומחבקים, וזה מה שאנחנו עושים.
יום רביעי, מוזיאון טיקוטין בחיפה, יום סולידריות עם המפונים, יום יפן, עם שיתוף עם השגרירות, אני מזמין את כל המאזינים לבוא למוזיאון טיקוטין, מוזיאון מדהים, ופעולה משותפת של המוזיאון ושל השגרירות.
יושי, מאיפה העברית שלך?
האמת היא בקיבוץ, אני הייתי מתנדב בקיבוץ.
איזה?
קברי.
בצפון.
אז זהו, בצפון, גם לבי שלי, גם לצפון. למשל, שלשום היה אזעקה. לקברי. אז מיד כתבתי לחברים. אז אני אומנם פה בתל אביב, אבל לבי שלי שם. גם הייתי סטודנט בבאר שבע, אז גם מדלום.
וואלה. יושי איגוצ'י, נספח התרבות והעיתונות בשגרירות יפן בישראל, ריגשת אותנו, תודה.
תודה.
תודה רבה, יושי.
אפרת קורמן, נבוכי תנועה פרסומות. טוב, יניב הגי, תושב בארי, שלום. יניב?
כן, אני מקשיב.
איפה אתה, פיזית?
אני עכשיו בעין גדי, הולך פה על הטיילת.
תסתכל על נחל ערוגות.
מפוני ים המלח. תגיד, שימור זיכרון במרחב הדיגיטלי מרגעי התופת בבארי, ככה הצגתי את האייטם, בתכלס, מה אתם מנסים, נניח את כל הוואטסאפים פתאום לארגן מחדש?
כן, בעצם מה שקורה זה שאנחנו כולנו היינו בתוך הממדים שלנו, והחלון היחידי החוצה שהיה לנו זה הטלפון, הוואטסאפ. לכן הוואטסאפ עבד כל הזמן, אנשים תקשרו אחד עם השני בקבוצות המשפחתיות, בקבוצות של כל הקיבוץ, בקבוצות השכונתיות של המשפחה, אחד מול השני. אנשים תעדו רגעים אחרונים, ממש היו, הכווינו את הכוחות, הכל נעשה בוואטסאפ.
אז איך נראה אתר זיכרון בוואטסאפ?
אז בעצם כשאני מסתכל בחזון על המבקר העתידי, שבעוד 50-100 שנה יגיע לאתר זיכרון שכזה והנצחה, אז הוא יקבל מפה של הנגב המערבי, יבחר יישוב, יקבל מפה של היישוב, יבחר שכונה, בית, יבחר את אחד מבני הבית, ובעצם יקבל את מסך הטלפון שלו, שעל בו הוא יראה את כל ההודעות שהוא הוציא וקיבל במהלך היום. מעל השכבה הזאת של הודעות הוואטסאפ הוא יוכל לראות סרטונים, תמונות, כתבות, בעצם כל החומר התעודי שנאסף
יאסף
מעל התשתית הזאת של הוואטסאפ, ובגלל שמדובר ברשת, אז הוא יוכל בעצם לדלג מממד לממד דרך ההודעות, ואז אם מישהו למשל שלח אליי הודעה ששמע אני צריך עזרה, אפשר בעצם לדלג על הממד שלו, לנוע קדימה אחורה בזמן ולראות מה קרה בממד השני, וככה בעצם לראות את כל, ולחוות בעצם את כל מה שקרה בעוטף, כי בגלל שמדובר במדיה שהיא טקסטואלית בבסיס שלה, אפשר על זה להביש חוות של אינטליגנציה מלאכותית,
זה סיפור מדהים. יניב, אני קוטע אותך, תראה, יניב עושה פה פעולה נחשונית, אני חושב שהיא תהיה, איך אומרים, game changer בכל נושא של תיעוד זיכרון. לא היה דבר כזה מעולם, אגב, לא היה סיטואציה כפי שהייתה בעוטף בשבעה באוקטובר מעולם. תמיד אנחנו מכירים תיעודים של צילומים, של סרטים, של חפצים מוחשיים, הוא לוקח את העולם הדיגיטלי, ומה שקרה בשמונה שעות האלה, שאני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, שתי ציוויליזציות נפגשו, ציוויליזציה ברברית, פגשה ציוויליזציה, ששעות לפני ראתה נטפליקס, מחזרה פלסטיק ואכלה אוכל אורגני. וזה מעולם לא היה על הפלנטה, ששתי ציוויליזציות נפגשו שמונה שעות, בלי שמישהו יתערב.
והכל
והוא נתן
רגע, בתכלס, עכשיו אני שואל את השאלות הארציות.
את הוואטסאפים של זה.
בתכלס מה, יהיה מוזיאון ובוא תיכנס, זה יהיה דיגיטלי כל הפרויקט שלך, או גם פיזי?
זה גם דיגיטלי, כי אני חושב שאנשים מכל העולם צריכים בעצם לדעת מה קרה פה, ובגלל שזה בטקסט גם מאוד מאוד קל לתרגם את זה לכל השפות שגוגל טרנסליט יכול להציע וכולי, וזה גם משהו שהוא מאוד מאוד פתוח, כי זה לא רק הסיפור של הנגב המערבי, גם אתם הייתם חלק מהסיפור הזה, גם אתם באולפן, וגם כל מי ששומע אותי עכשיו, שהיה לו קרובים במסיבה, בעוטף עזה, שהוא שאל מה שלומם, בתוך המשפחות, זה טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד פתוחה, ולכן כל מי שדיבר עם מישהו שקשור למשהו בעוטף עזה,
אנחנו לא נשכח את תמיר סטיינמן, הולך ודואך תוך כדי השידור, כשהחברים שזועקים לעזרה, פתאום מתחילים להפסיק לענות לו, ומתחיל להבין מה קרה.
הייתי בקשר עם מאות אנשים תוך כדי האירוע, כדי באמת לזעוק לעזרה ושיביאו את הצבא. את כל הדבר הזה אפשר בעצם לתעד, וגם אחר כך לחקור, כי תוך כדי משנים לנו את הנרטיב, כבר עכשיו משנים לנו את הנרטיב.
עכשיו על ההיסטוריונים העתידיים, פעם היסטוריונים היו פשוט מפשילים שרבולים ויורדים לחטט בהריסות, אתה פה עכשיו הכל דיגיטל.
אבל יש פה תמונה נדירה, בלתי נתפסת, ברמה של שניות ובהיקפים של אלפים אלפים, כי כמו שהוא אמר, זה לא רק אותם אלפים בעוטף עזה, זה אותם עשרות אלפים ומאות אלפים בישראל שניסו להבין מה קורה.
תגיד יניב,
שעוד דרך אמצעי התקשורת.
אתה, המשפחה שלכם נפגעה גם פיזית?
תודה לאל, כולם בחיים, קרה לנו נס. היינו פזורים על פני שישה ממדים בקיבוץ, פלוס עוד חבר כיתת כוננות בבארי, וכולם בחיים, זה אמת, זה משהו בלתי נתפס.
אתם חוזרים לבארי?
אני את כל איפה שהיה לי סימן קריאה, אני סימן שאלה. יש לנו הרבה מאוד 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 רצון לחזור לבארי, אבל בואו בינינו, יום אחרי שנחזור לבארי, או לא יודע מתי יהיה הצבע האדום הבא, סימן שאלה. לא יודע, אנחנו לא יודעים.
צביקה פה מבטיח שלא יהיה, אבל הוא מבטיח ראשונים. בוא, בוא, אני נעלתי אותך על זה. בוא, אתה עכשיו תגיד, הפרויקט שאתה מדבר עליו זה אישי, או שזה משהו שהמדינה צריכה לעשות? איפה זה עומד?
כרגע מדובר ביוזמה שלי עם עוד חבר'ה, גם מבארי, גם עם...
אתה ילד בן גדי. איפה יועז הנדל שנסביר לו?
מתנדבים מדהימים, ואנחנו מרימים את הפרויקט הזה, ועכשיו אנחנו בשלבים של הקמת העמותה, קבלת תרומות, תקציבים, ובעיקר לשכנע את החברים בעוטף להשתתף, ולתת את הוואטסאפים והתמונות וסרטוני הוידאו. זה לא קל לתת את הדברים האלה, כי יש שם דברים מאוד 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 אישיים, באמת. מילות פרידה אחרונות של חברים וקרובי משפחה, תמונות של אנשים שצילמו את עצמם, לרגע רגע אחד לפני שהם לא יוכלו לצלם עוד, זה דברים מאוד מאוד אישיים, ולא קל, לא קל לתת אותם בעצם בטובת העתידית, זה הדבר הגדול שלנו.
תראה, זה נראה לי מאגר המידע הכי חשוב, כמו שאמרתי, ייחודי, מעולם לא היה לנו דבר כזה, זה יהיה מאגר שיחקרו אותו, זה יהיה מאגר שאפשר להנחיח אותו ולספר את הסיפור. אני אגיד מילה אחת.
לא, אנחנו ב-58 שניות לסיום.
שנייה.
יחד עם המאגר הזה צריך גם לעשות הנצחה פיזית בבארי ולהשאיר. גם בכפר עזה צריך להיות, אני הייתי מחליף כבר את הטיולים לאושוויץ, בתלמידי התיכון שיבואו לסיבוב בעוטף.
כל השימור הזיכרון המוחשי לצד הזיכרון הדיגיטלי, במוחשי המדינה אחראית, אני מקווה שהמדינה תעשה את מה שצריכה
לעשות. יניב אגי בארי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה רבה יניב.
סיימנו, שר פלסנר ופרט קורמן רחוב הפיקו, תמר שלמה ויצה אחראית על השידור, האורחים בדיגיטל מיכל קדוש מאורטה ועמיתי דואק. שידרת פעם תוכנית רדיו?
כן, לא הרבה, אבל אולי תזמינו אותי שוב.
אנחנו,
כן,
אנחנו
עוד על מה לדבר.
Don't call us, we call you. אתה מכיר את זה? אבל היה... אני אפילו גם, היה כיף, לא יכול כבר להגיד. הייתה תוכנית מעניינת, תודה
לא
רבה.
סבלת.
לא סבלתי, צביקה עזוב, תודה. תודה לכולכם, תהיו טובים ותשמור על עצמכם, נתראה.